התחלתי להקליט. שלום, איתנו אפי. שלום אפי.
שלום.
המצחיק יותר, רון, שלום. והאורח שלנו היום, אלון מטס. לפני שאנחנו, אל תגיד די, רגע, לפני שתדבר. אני רוצה להקריא פוסט ממך, ואנחנו נדבר עליו. תן לי אותו.
אתה רוצה להקריא אותו?
אתה רוצה להקריא אותו?
לא, אתה יותר רדיופוני.
אני רדיופוני נורא, כשיש לי שין שורקת מסתבר.
אני המצחיק ואתה רדיופוני.
אני הרדיופוני, הנה, רגע, בגלל שאני עושה את זה ככה. אלון, אתה פרסמת פוסט שהכותר שלו מה פוגע בישראלים שמחפשים עבודה בחברות אמריקאיות. אפשר להקריא אותו? בחברה שלי, זה אלון כותב, מגייסים עובדים באופן קבוע בגלל המיקום שלנו סאניבל, וייתכן שגם קצת בגללי. יש לנו הרבה מועמדים ישראלים למגוון של משרות. בתוך הסתכלות על, על שמות במערכת כוח אדם שלנו, 31 ישראלים הגישו אצלנו מועמדות בחודשיים האחרונים. כמה התקבלו או הגיעו לשלבי רעיון מתקדמים? אפס. זה סקרן והתרידו אותי, אז חקרתי קצת במערכת וגם שוחחתי עם ה-hiring managers על כמה מועמדים. ניסיתי להבין האם יש מכנה משותף שמאפיין ומפיל מועמדים ישראלים, והאם יש טעויות חוזרות שניתן למנוע אותן. הגעתי לחמש תובנות, ארבע טריוויאליות ואחת מפתיעה, כיוון שרבים בקבוצה, זה פורסם באיזה קבוצה פה בסיליקון וואלי, נמצאים בחיפושי עבודה, חשבתי שיהיה מועיל לחלוק אותן כאן. תובנה ראשונה, השקעה בקורות חיים ובהגשת מועמדות. זה קצת קלישאה, אבל כדרכן של קלישאות יש באמת, ועד שלא הסתכלתי על זה, על הנתונים לא הבנתי עד כמה. אין דרך נעימה להגיד את זה, וסליחה אם זה נשמע ביקורתי, אבל אנחנו, הישראלים, די זורקים זין על התהליך. ההבדלים ברמת הרצינות וההשקעה הם פשוט תהומיים, פחות משליש מהמועמדויות הישראליות הוגשו עם קאבר לטר, לעומת כ-80% בממוצע הכללי. בשאלון ההתאמה שמועמדים מתבקשים למלא, היו כאלה שבלי להתבלבל ענו על השאלות ב-See my resume, שזה פסילה כמעט אוטומטית. כמות הפעמים שצוין במערכת שהמועמד אחר הייתה לא פרופורציונלית עבור מועמדים ישראלים. אל תשלח הודעות למה זה... כמעט באף מקרה לא נראה שהיה ניסיון להתאים את קורות החיים למשרה הספציפית ולדרישות שלה, משהו שחלק גדול מהמועמדים האמריקאים עושה הוא פעמים רבות מאוד אפקטיבי. וכמובן יש את העניין של שגיאות כתיב ודקדוק, או סתם ניסוח קלוקל ולא מלוטה, שאנחנו יכולים לצחוק וללגלג על זה, אבל איך הייתם מתייחסים למועמד שהיה כותב ניהלתי 3 פרויקטים ב5 חברות, במקום ניהלתי 3 פרויקטים ב5 חברות? משפטים שנשמעים לנו לגיטימיים לגמרי יכולים לצרום מאוד לאוזן אמריקאית, ומבחינת מנהל הגיוס גם מעידים על חוסר רצינות ואי הקפדה על פרטים. החלק העצוב בטעות הזאת היא שלחלוטין ניתנת למניעה. אפשר לתת את קורות החיים לבחינה של מישהו אמריקאי, להשתמש בשירותים כמו סקריבנדי שעולים גרושים. רגע, אני לא עובר לתובנה השנייה. מה זה משפטים שנשמעים לנו לגיטימיים ויכולים לצרום מאוד לאוזן האמריקאית?
כל מיני משפטים שהם בהיבריש כזה, שזה תרגום מאוד מילולי של, כן, מאוד מילולי של מילים בעברית לאנגלית, אבל הם לא מתחברות לשום משפט אמיתי אמריקאי.
Sometimes you need to put the things on the table.
כן.
And not go around the round.
כן, אוקיי. הבנתי. אבל בעניין של...
Go dizzy dizzy. You don't go dizzy dizzy. וזה אתה מקבל.
בדיוק.
אוקיי. תובנה שנייה. מה השגתי, לא מה עשיתי. זו נקודה מאוד בולטת שרלוונטית גם לקורות החיים וגם לרעיון הראשוני. כשישראלים מפרטים את הניסיון שלהם, הם מתמקדים בתיאור המשרה והתפקיד. אמריקאים מתמקדים בהישגים ובהצלחות. ייתכן שמדובר ברצון שלנו לא לצאת שוויצרים, אבל מבחינת מראיין אמריקאי זה איתות לכך שלא היו הישגים או שהמעמד אינו מוטה הישגים. גם ישראלים שהתייחסו להישגים נטו לתאר אותם באופן כללי, בלי לציין מספרים ספציפיים. הכי גרוע, דוגמה, ניהלתי את תחום הגבייה. יותר טוב, ניהלתי את תחום הגבייה והקטנתי את כמות החובות האבודים. הכי טוב, אז דוגמאות, ניהלתי את תחום הגבייה והקטנתי את כמות החובות האבודים ב-26% תוך 12 חודשים. תובנה שלישית, עודף אסרטיביות/אגרסיביות. גם זו קלישאה, אבל שוב הנתונים מוכיחים שהיא נכונה לגמרי, בעיקר לגבי הרעיון הראשוני שהוא לרוב טלפוני. זה אחלה שאנחנו ישירים ומלאי ביטחון עצמי, אבל כבר ראיתי הערות של מראיינים, he wouldn't let me talk. רעיון ראשוני צריך להיות 2/3 שאלות של החברה למועמד וכ-1/3 שאלות של המועמד לחברה. מסתבר שלמועמדים ישראלים יש נטייה לעתים להפוך את התמהיל וזה לא עובר טוב. תובנה רביעית, follow-up. באופן מובהק סטטיסטית, מועמדים ישראלים לא עושים מה שמועמדים אמריקאים עושים, לשלוח אימייל תודה קצר אחרי שיחה או פגישה. זה מנומס, זה מזכיר למראיין את קיומכם, תקוע באינבוקס, וזה גם הזדמנות לחדד נקודות שאולי לא עברו טוב. חוץ מזה זה חינם לגמרי, אז למה לא? תובנה חמישית ומפתיעה, אנחנו לא באמת דוגרים. זה קצת סותר את התובנה השלישית ואת מה שאנחנו חושבים על עצמנו, אבל מסתבר שכשלא נוח, אנחנו אנחנו דווקא נותנים תשובות מתחמקות ומעופלות לשאלות ישירות. החלק הטרגי הוא שמראיין אמריקאי, אולי בניגוד למראיין ישראלי, לא יביע שהתשובה נשמעת כמו בולשיט, אלא יגיד שזו תשובה מצוינת ונפלאה. המרואיין ישראלי מרוצה מעצמו, ימשיך להשתמש בתשובה הזו גם בראיון הבא אצל המעסיק הפוטנציאלי הבא וחוזר חלילה. לדוגמה, מראיין אמריקאי, למה עזבת את מקום העבודה הקודם? יש דפיקה בדלת. מראיין ישראלי, האמת בעייתית, אז נותן תשובה פתלתלה ועקיפה שאי אפשר להבין מנה שום דבר. מראיין אמריקאי, או, זה נפלא, עכשיו הכל ברור. מראיין חושב לעצמו, הצלחתי, תשובה מעולה שכדאי להשתמש בה גם בעתיד. מראיין חושב לעצמו, לא נפלא בכלל, לא הבנתי כלום, מחרטט אותי. מקווה שזה עוזר למישהו, בהצלחה לכולם. פוסט מעולה, נקודות מעולות, יוסי תיכנס, אנחנו באמצע הקלטה כבר. תתחבקו אחרי זה, יצטרף אלינו יוסי תגורי, אז אני אתן רקע על מי המרואיין שלנו.
סיימתי להקריא את הפוסט, נגמר הפרק.
סיימתי להקריא את הפוסט.
זהו, זה היה תודה שהיית משם היום. אלון, תודה שישבת פה לספוקר וורד
שלי. אני מדמיין לעצמי שאתם יושבים באולפן עם כל האוזניות ומיקרופונים כאלה.
גמרנו את זה.
לפטופ פתוח עם איזה...
הקראתי מהלפטופ, לא צריך יותר את הלפטופ, אבל המיקרופון הזה... השנייה, תן לי, אנחנו באמצע הקלטה. כל העולם ואשתו מאזין לנו עכשיו. יוסי תגורי, תודה שבאת, אבל קודם נדבר על אלון. הוא היה פה לפניך, בכל זאת הוא הגיע בזמן. אלון, מטס מכרת חברה בשם Better Help לקונצרן של איזה 2 מיליארד דולר.
כמעט שישה,
אבל כשמכרת זה היה 2.
הם עוד לא היו ציבוריים,
אז בכלל אתה יכול לקחת את כל הקרדיט.
אז בעצם אתה לקחת קונצרן פאבליק והוספת לו 4 מיליארד דולר
בוואליו. לפחות.
בגלל זה הוא יודע להתראיין.
נכון, כל הכבוד, אתה בינתיים מדבר בלי הפסקה. אז, ואתה היום, מה אתה עושה בחברה היום?
אותו דבר, אני מנהל את הסטארט-אפ שמכרנו, חטיבה עצמאית לחלוטין.
שעושה מה?
אנחנו אונליין קאונסלינג פלטפורם, מחברים אנשים שצריכים או מחפשים טיפול נפשי למטפלים ופסיכולוגים ברחבי העולם.
הלו? מישהו יכול לעזור לי?
בקיצור, הוא מדפיס כסף.
לא, אני אגיד לך מה זה. זה מזכיר לי את הבדיחה, יושב הפסיכיאטר, דפיקה בדלת, אומרת הפקידה שלו, דוקטור, יש פה מישהו שטוען שהוא רואה ואינו נראה, אז הרופא אומר לו, תגידי לו שאני לא יכול לראות אותו.
יש את הבדיחה שסיפרנו כבר בעבר.
כן.
על האש שנכנס.
עזוב, אני אספר את הבדיחה על האש הזה בסוף. אבל, אוקיי.
אתה יכול שאמורת לכם בחברה לראות על הקיר, לא?
כן. זה קורה עם הרבה מאוד שחור.
אוקיי. אז אתה רואה הרבה מרואיינים?
אנחנו מגייסים הרבה ומרעיינים הרבה. החברה היא לא חברה ישראלית, זאת אומרת, אני פאונדר ישראלי, ויש לנו עוד שני ישראלים בחברה, אבל רוב החברה היא אמריקאית, רוב ההיירינג מנג'רס הם אמריקאים, ובגלל שאנחנו נמצאים באזור הזה, ויכול להיות שבאמת גם קצת בגלל, הרבה מועמדים ישראלים, שבדרך כלל נופלים בשלבים נורא מקדמים ברעיון, וזה מבאס אותי באופן אישי. גם חלק כאן פונים אליי ואומרים, ראיתי משרה שמתאימה לי, ואני אומר, מצוין, תגיש, אני אסתכל מה קרה, אני אראה...
לא, הגשתי כבר. הגשתי, and I also wrote, I know Alone from the army.
כן. Say hi to Alone.
Say hi to Alone for me.
יש גם איזו ציפייה של הכי הכי צדר לי עבודה, כאילו, מה עניין קורות חיים עכשיו? אבל זה לא עובד ככה. זאת אומרת, hiring manager מגייס אנשים מצוות שלו, ואני יכול להמליץ, אני יכול לבקש להסתכל על זה יותר בעיון, אני יכול לשאול מה קרה, אבל אני לא יכול להשפיע על החלטה. זה צוות שלו, והוא צריך לגייס את האנשים שהוא מאמין בהם.
הבנתי.
יש אנשים שכועסים עליי.
רגע, אז אתה גם אחד מהפונקציונרים, יש איזה גוף כאן שנקרא תק אביב?
יזמיה.
יזמיה?
אנחנו נפגש של פעם בחודשיים שלושה, של בערך 150 יזמים ישראלים בעמק.
כשאתה אומר יזמים ישראלים, אתה מתכוון למובטלים?
גם, entrepreneurs, wannapreneurs, אנשים שעובדים בקורפורטס וחולמים להקים סטארט-אפ, אנחנו אוהבים ומקבלים את כולם, כל מי שסטארט-אפים מעניינים אותו. ארגון ללא ארגון, זאת אומרת, אני קורא לזה קבוצת אנשים שאוכלים חומוס ומדברים שיט על סטארט-אפים, באמת חומוס. מאוד casual, לא אירועים
מפורים. פה חומוס?
כן.
הפלאפל סטופ? יש לו חומוס סוף הדרך.
כן.
אתה יודע כמה כסף הוא בטח
מסביר.
הבנתי שהוא גר מאחור. פעם ראשונה שמקסיקני עשה לי סביך. זה היה החוויה הכי מוזרה, זה כמו סושי מתימנים בתל אביב.
קודם כל, לפלאפל סטופ יש רווניוז יותר גבוהות מכמעט כל הסטארט-אפים ביחד פה באזור.
יפה. לא, הנה, אתם רוצים טיפה רכילות? הקפה סטופ נכשל ונסגר.
כן.
באמת?
כן. זה מה שאני שמעתי. ככה
בעצם אומר לי ששמו לה קפה סטופ.
שמו לה קפה סטופ, שזה ליד זה. אבל זה לא מעניין את מי שלא נמצא בוואלי, נכון? ומי שכבר בוואלי כולם יודעים את זה. אז בואו נחזור שנייה לישראלים.
לפני יומיים הייתה לי דוגמה שהזכירה אחת הדוגמאות שכתבת בפוסט, והיא דווקא לא הייתה בעבודה. לקחנו בייביסיטר אמריקאית, ולא ישראלי פעם ראשונה, ובאיזשהו שלב שיצאנו, אז אשתי כתבה לה, איך הולך? והיא ענתה לה pretty well. ולא ידענו אם pretty well זה כאילו סבבה, או שpretty well בגלל שהיא לא אמרה awesome, amazing, best ever, זה אומר שפסת על כל...
ילד אחד נפטר.
פסת על כל הקירות.
השני, אבל השני נהרסה.
השני עדיין נושם. נושם בצורה עצמונית.
He's spreading pretty well.
כן.
כן. אני שלחתי את הפוסט הזה לאיתי, כי הוא...
כי אני מנודה מהקבוצה הזאת.
הוא לא בקבוצה הזאת.
כן.
והתגובה שלי הייתה, זה סוף סוף מישהו... פירק לגורמים את מה שמתסכלתי. עשינו פרקים עם חברים מגוגל ומחברות אחרות שסיפרו על יזמים ישראלים שבאים לפגישות בידי. שזה תמיד כאילו, אגב, רק השבוע.
רק השבוע, כמי שאומר לך...
חבר שמשתף שלנו שולח לי הודעה בקבוצה, המנכ״ל שלנו יהיה מחר בסן פרנסיסקו.
אתה פנוי בעשר?
לא, לא אני. אשמח אם אפשר לחבר לו מישהו בכיר ביל.
מישהו, לא משנה מי.
אז אמרתי... למה מחר? בוא עכשיו. אז כאילו דיברנו על כל הקטע של יזמים ישראלים שמנסים, אתה יודע, שבגיעים כאילו, אני פה תסדר לי את הפאונדר.
אתה רוצה שאני אתן לך את הדוגמה הכי מוצלחת, אני לא אספר מי עשה את זה, אני אספר לכם אחר כך. קיבלתי מכתב ממישהו יחסית קרוב אליי, שביקש ממני להעביר למרק צוקרברג הזמנה שיבוא לארצות בכנס של החברה שלהם.
זה paid gig? או שזה...
לא, לא,
לא.
לא, זה מאוד יכול לעזור לו בקריירה. בחיי, אני נשבע לך, אני נשבע לך שהבן אדם שלח לי את זה, היה משוכנע שזה step up בשביל מרק. אני אמרתי מתוך כבוד, כאילו...
לחברה שלך.
אני שולח את האימייל הזה. לא, לא שלחתי את האימייל הזה, אמרתי, אני לא מוכן לעשות את
זה. כמו שיפי אמר בפרק הקודם, אתה צריך לשאול אותו, זה אובמה? אם כן אני בא.
אז בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שסוף סוף מישהו פירק את זה לגורמים, ולא רק פירק את זה לגורמים כמו שאנחנו צחקנו על זה, אלא בקטע קונסטרוקטיבי, כי אני חושב שאני הפניתי משהו כמו 30-40 ישראלים למשרות שפנו אליי. חלק מועט אני באמת עבדתי, או חבר נורא כבר עבד איתם והיה לי רפרנס, ואמרתי, אני ממליץ, שמעתי להם דברים מצוינים, ואף לא אחד עבר.
זה מבאס. זה מבאס.
ואז זה גם עליך קצת, כי זה סושל טוקן שאתה בזבזת, כי המלצת על מישהו בחומר, תקשיבו, חבר שלי היה הבוס שלהם, חבר שלי זה בנם שאני מאמין למילה שלו, וזה הם עוברים בטוח, וזה קולוסלי, ואז אני, היום אני יכול לראות גם את מה שכתבו עליהם, אני לא יכול להשפיע, רק בדיעבד, אחרי שהודיעו, אני כזה, מה? אגרסיבי, זה כאילו הבן אדם הכי נחמד בעולם. אז... איחר בחצי שעה, וזה מדהים, הקטע של האיחורים, הקטע של ה... יש את הקטע של will he play well together, שלסתם לפעמים יש את הקטע של let me tell you what, מה זאת אומרת, טוב, בנם זה הולך
דיון. אני אגיד לך מה עוד, לא מתכוננים.
זה הדבר, זה הדבר, הישראלים.
לא מתכוננים לרעיון.
הם מאלתרים, הם מאלתרים. אני חושב שחיפוש עבודה, יש לי גם שאומרת שבידי הוא גם כן קשה לישראלים ותרבותי, אבל חיפוש עבודה יש לו בערך שלושה מאפיינים מיוחדים. דבר ראשון, זה פרוסס נורא ברור, נורא, זה בניגוד ל-BD, שזה כל פעם קצת אחרת.
You hustle, you don't hustle.
פה זה, יש פרוסס שאתה צריך ללמוד אותו, ואתה צריך לעקוב אחריו, אין לו הרבה וריאנס.
יש כזה תקף.
כן, ולכן זה מתסכל, כי אני מבין שמי שנכשל אצלי, נכשל בטח כבר בעשר מקומות קודמים, ויקשל בעשר מקומות הבאים, אלא אם כן יתקנו אותו. וזה דברים די קלים, זאת אומרת, כל אחד הדברים שכתבתי, זה לא מסובך לשנות, זה לא... אתה לא צריך לשנות את האישיות שלך ולחשוב אחרת, אתה צריך לקחת את הפאקינג קורות חיים ולהביא את זה לאמריקאי שיעבור עליהם ויגיד לך ככה לא כותבים. זה נורא פשוט. דבר שני שמייחד התקבלות לעבודה, שזה פשוט נורא מבאס לחפש עבודה במשך חודשים, ויש כאלה שגם מחפשים שנים, זה נורא מבאס, וליפול על השטויות האלה זה מבאס פי כמה. והדבר השלישי זה שזה, וזה מה שעורר אצלי את הפוסט, זה שזה בעצם נורא קל מבחינתי לראות את הנתונים ממש, כי הכל היום ב-ATS'ים, ב-Applicant Tracking Systems, אז זה לא איזה שיחת מסדרון שאני תופס איזה hiring manager ואני שואל אותו לישראלים מול אמריקאים.
זה כתוב.
והוא נתן לי ג'נרליזציה. כן, אני נכנס ל-ATS, אחד אחד,
וזה מספרים נורא ברורים, זאת אומרת, cover letter זה פשוט דוגמה, אני לא חושב שהיא נורא חשובה, אבל היא פשוט נורא קל מספרית, לראות שישראלים פחות משליש, לא ישראלים, זה לא משנה, זה אמריקאים, הודים, 80%. כן. זאת אומרת, זה נורא, נורא נקרא. עוד דוגמה שבינתה נורא בולטת, עוד הזכרתי אותה בפוסט.
אתה יכול להסביר מה זה cover letter? לא בטוח שכולם מכירים את המשרד.
cover letter זה איזשהו...
רגע, תגיד, למי שלא יודע...
תמיד יש לנו פינה של ההשערה.
כן, למי שלא יודע, זה פינה של ההשערה.
עכשיו אני נכנס לרקורסי. אז למי שלא יודע, cover letter זה איזשהו מכתב שאתה מצרף לאפליקיישן שלך יחד עם קורות חיים, כשהמטרה של cover letter זה להסביר למה אתה מתאים למשרה הספציפית הזאת. זאת אומרת, הקורות חיים אמורים להיות ג'נרים, אותו קורות חיים אתה שולח ל-200 מקומות עבודה, אבל בcover letter אתה מסביר מה, איך אתה עונה ספציפית למשרה הזאת, וישראלים כמעט לא משתמשים בזה. זה חשוב במיוחד במקרה שההתאמה היא לא מדויקת ולא מלאה, שזה רוב המקרים, והקאבר לטר זה הזדמנות לשפר עמדות. יש גם אמריקאים שבכלל מתאימים את הקורות חיים עצמם לכל משרה, שאני חושב שזה...
כן, זה מה שאני עשיתי ואשתי עשתה.
אז יש כל השקיעות שזה אוברקיל, יש בזה, במיוחד אם אתה מנסה לעשות שזו פיבוט בקריירה,
אז... אז יש לי על המשפט של האוברקיל, זה בדיוק הנקודה שאני חושב שהתייחסת אליה בשרשור תגובות, שזה מישהו, היו אנשים שהביאו ביקורת שלך. אין כזה דבר אוברקיל בארצות הברית, אין אובר פרפרד, אין אובר דרסט, קלטתי את זה, אין אוברקיל. זאת אומרת, אם הלכת וירדת וכתבת קאבר לטר ספציפי, למשרה ספציפית, והלכת וחקרת מי המראיין, והסתכלת בסטאק אוברפלואו, כאילו, כשאני התראיינתי למשרות, התראיינתי לשלושה מקומות, כאילו, שחיפשתי עבודה כשאני עובד סטארט-אפ, אין, כאילו, אתה לא יכול להיות אובר פרפרד.
כן, אבל אנחנו קצת חפיף, זאת אומרת, למשל, אנחנו לתפקידי מוצר, אז זה דווקא משרה שאני מראיין, אז אתה מראיין תפקיד מוצר ואני שואל אותו, נו, מה חשבת על המוצר? הוא אומר לי, אבל לא השתמשתי במוצר. עכשיו, אנחנו מוצר קונסיומר, אתה נכנס לאתר של כפתור ענק, כתוב עליו sign up, get started. אם אתה בא לתפקיד מוצר ולא לחצת על הכפתור get started ו-sign up ולא ניסית, וזה חינם לרשם. אז... בזבזנו את הזמן, אבל עוד דוגמה שלא ציינתי בפוסט והיא גם כנורא מייצגת, אנחנו בג'וב דסקריפשן יש לנו טריק שעכשיו אני חושף אותו, אנחנו קודמים ב-requirements, attention to details, כולם קודמים attention to details, ואז בבולט הבא, you have to include the word מוסקה in your application to prove the previous point of attention to details.
וואי, זה גדול.
כן, עכשיו כמה אחוז אתה חושב עושים את זה?
כל הסינים, כל ההודים, אפס מהישראלים.
לא עשיתי מחקר אתני עד כדי כך מאמין.
לא, ההודים משנים את השם שלך במוסקה במרשם האוכלוסין, להראות לך את הירידה לפרטים והדבקות.
40%, בין 35 ל-40 אחוז כותבים מוסקה, מהישראלים הרבה הרבה פחות. פחות מהכי? בערך 10%.
אני רוצה רק כדי להסביר מה זה אובר פרפרדנס, אני היום מראיין, אני בפן של כל הדזיינרים וכל ה-MBAs. כל ה-MBAs שבאים לי, אבל אני חושב שלי שניים ביום, די מתיש.
ויש... פול אור אתה עושה?
לא, אני עושה 30 דקות. לא, 30 דקות. אני כבר באונסייד. בעצם, גם אולי כאן יש לדבר על תהליכים בחברות הייטק, לא יודע איך זה אצלכם. אצלנו... התהליך הולך ככה, או שאתה ריקרוטד או שפנית למשרה, זאת אומרת, האם ריקרוטד מצא אותך וניג'ס לך בלינקדין, או תפס אותך בפורום כזה או אחר, ואז יש אונסייט, ואז יש רעיון טלפוני, זה רעיון עם ריקרוטר שהוא לחלוטין לוודא את התאימות שלך, גם שם מצאתי ישראלים, באים אליי, אומרים לי, אני רוצה, היה לי סיפור עמידי, מחפש דירקטור אוף בי-די. עכשיו, בתיאור משרה, 5 שנים ב-VC או בבנק, מ-10 בנקים הגדולים, ניסיון בעסקאות של בין 300 מיליון דולר ומעלה וכאלה, ואז זה כל קורות חיים, איזה מוטי, והוא גייס את הסיד שלו, אז הוא יודע כבר איך קאפטבל נראה וכאלה, הוא אומר לך, נראה לי אני מתאים למשרה. אז אני אומר, תקשיב, טוב, בסדר. הנה, ריקרוטרית, כך תעשה שיחה, מה, לא עברתי. אבל מה, אפילו נתנו לי בן אדם, נתנו לי איזה ריקרוטרית שפסטרתי. עכשיו, הם לא מבין שהריקרוטרית הזאת, יש פילטר. עכשיו, אם הוא לא עונה על הקריטריונים, אל תבזבז לנו את הזמן. וצריך להבין שלמשרות מסוימות, לא משרות שזה high demand כמו מהנדסים וכאלה שמחפשים אותם מתחת לבלטות, ואתה יודע, ה-hiring manager יעשה שמיניות באוויר, משרות שיש להם הרבה ביקוש, אם זה בנקאים, עורכי דין, אפילו משרות יוקרתיות, זה 1,000 קורות חיים למשרה.
אחי, אבל אני עשיתי חלק מהדברים האלה, הייתי פעם בבנק.
הבנקים הגדולים.
הייתי באחד מהבנקים הגדולים.
אבל פה זה קצת שונה מחברות גדולות לסטארט-אפ. אני חושב שאצלנו יש יותר פתיחות. זאת אומרת, אני דווקא מציע לאנשים לא... גם אם עונים על 70% מהדרישות, לנסות, ושם בדיוק הקאבר לטר עוזר. אני נתתי גם דוגמה באחד התגובות לפוסט הזה, שלפני 3 חודשים גייסתי פרודקט, תפקיד מאוד בכיר אצלנו, זאת אומרת פרודקט מנג'ר, הודי אגב, לא ישראלי, שהוא לא ענה לדרישות, כי רצינו מישהו שלפחות 100,000 MAU וכל מיני דברים בניסיון באונליין אדברטייזינג, והוא לא היה לו את התשובה. אבל היה משהו מספיק מעניין בקורות חיים שעניין אותי. ואז קפצתי לקאבר לטר, ובקאבר לטר הוא פשוט הסביר, הוא אמר, כן, אני יודע, אני לא מתאים לפי דרישות שלכם, ואני חושב שאני יכול לעשות תפקיד מצוין, והנה למה.
כן.
והייתי ממש hovering עם העכבר על ה-disqualify,
כן.
ב-ATS, אבל זה שכנע אותי. ואני אומר, לכן אני אומר, קאבר לטר, עוד פעם, זה חינם, זה כמו follow-up אימייל, והרבה אנשים אומרים, מה, follow-up אימייל זה כזה אמריקאי וכזה מלוקק וזה, ואני אומר, קודם כל, אז מה? באת לאמריקה, אתה לא בישראל, רצית לחפש עבודה בישראל, אתה נשאר בישראל, באת לאמריקה, תתנהג לפי הקודים האמריקאים, כי אתה פה ותתאים את עצמך, ואל תעשה את כל האנתרופולוגיה של האמריקאים, הם ככה וככה וככה, זה לא מעניין.
לי היה משהו עם פולאפ אימייל, דרך אגב, שאני נזכר, שאחד ה-MBS שהיו לפני איזה שנתיים, שאלתי שאלה, אני שואל כמה שאלות שהן בלתי אפשריות, בכוונה, לא בקטע של להלחיץ, אלא רוצה להיות דרך חשיבה ואיך מתמודדים. זה לא קשור אבל. ואז קיבלתי ממועמד, הוא ביקש את האימייל מרקוטרית, אני קיבלתי את שאלה, הנועל אצלנו זה כאילו, תשלח לי ונעשה לפורוד, והן באמת שולחות. ואז היא עשה לי פורוד, והוא אומר, חשבתי על התשובה שנתתי לך, והיא לא הייתה שלמה. סתם, אתה יודע, דפקתי לזה use case מהגיהנום, והוא פירק אותו, לא בצורה שהיא הייתה מוגזמת, איזה 20 עמודים, ועשה אנליזה מסודרת. ונגיד אחד הערכים שאצלנו, באמת השקעה שלנו, כאילו ערכים שאנחנו מודדים לפיהם תתאם על החברה, אחד מהם זה tenacity, שזה כאילו דבקות במשימה, במילים אחרות. Play well with others, שכאילו אם אתה כאילו smart prick, אתה לא תעבוד, למעט אחד. וכאילו זה גרם לי להגיד, טוב, יאללה, תביאו את זה לעוד סיבוב. זאת אומרת, הפולאפ אימייל הזה גרם לי, כי הייתי טילטינג. הציון שנתתי לו היה בין, כאילו הציונים שלנו 1-4, נתתי 2, אמרתי כאילו אני... אתה יודע, אני מתלבט, אבל 2. הוא לא, לא עבר, ואז כאילו אומר, יאללה, זה הטילט. אז הפולאפ אימייל ממש זיז את זה.
טוב, אני אומר לך, אני לא אדבר ספציפית על החברה שאני עובד בה כרגע, אבל הרבה חברות שאני מכיר, נותנות לך גם מה להתכונן, לפחות בצד של הקוד. אומרים לך, תתכונן על השאלות האלה, נותנים לך רעיון אפילו מוק אינטרוויו אם אתה רוצה, ואתה יכול פשוט להיכנס לגלאסדור, ולהכניס את השם של המשרה ולראות את השאלות שכבר שאלו, ולרוב החברות, רוב החברות הגדולות פה, יש, כן. יש קדר קבוע של שאלות שכל המרואיינים קליבריטד אליו, רבק שב חודש, ותעשה השיעורי בית, ותוכל לכתוב את השאלות האלה, כי זו הציפייה, כי הרבה אחרים עושים את זה. לא כולם, אבל בוא נגיד... מספר מאוד גבוה של אנשים עושים את זה, ומכירים את השאלות האלה, וזה מוריד להם את העול. נכון? כל השאלות האלה אפשר אחר כך לסבך אותן, ברמה שאי אפשר להתכונן לזה לבד בבית. אבל תעבור את המשוכה הראשונה של לכתוב את זה, וזה שאלות, מה זה קלות? זה Computer Science 101.
עכשיו, אני רוצה לנות לאחד האנשים שהגיבו לך שם, או אתה ענית לזה, והרבה אנשים ענו, והיה כאילו קצת עליהם עליו. כמה חבר'ה שאלו, אמרו טענה ישראלית נכונה, אמרת, שמע, אני נגיד סיס אדמין מדהים, ואני תותח. מקצועי, תן לי, אני כאילו רואה דבר, מה אתה תעיף אותי על שגיאת כתיב, או תעיף אותי כי לא שמתי קאבר לטר. ונראה לי שהנקודה שאני רוצה להגיד, כאילו, אתה יכול להיות כאילו טלנטד בתחום הנורא ספציפי, במקצועות טכניים שאין להם יותר מלסופסקיל, זה קצת יותר קל. אבל עדיין, אני חושב, ואני רואה את זה גם אצלם במקצועות טכניים שמרעיינים, אתה עדיין האלמנט של יסודיות, ירידה לפרטים, זה משהו שהוא לא נשגב משום משרה.
כי זה משחק של סיגנלים. אם מישהו בא ואומר, אם אתה תבוא ותגיד לי, תשמע, אנחנו מחפשים לינוקסיס אדמין. אני מכיר את מוטי, אותו מוטי, והוא לינוקסיס אדמין, פצצה, חבל על הזמן. לא צריך רעיון, לא צריך כלום, תביא אותו, תארוז, אופר לטר. אבל בכל מקרה אחר, אין לי את הלוקסוס הזה. אז זה משחק של סיגנלים. אני מנסה להבין, או הרקרוטר מנסה להבין במהלך הרעיון, מכל מיני דברים, כל מיני דברים על הבן אדם. למשל, עד כמה הוא יסודי. אז אם הוא עושה קורות חיים חפיף, הוא כנראה בן אדם חפיף, יש סכנה שגם חפיף. עכשיו, זה לא מושלם, יש בטוח הרבה false negatives, אבל...
אבל אין דרך
אחרת. אבל השעה 4:30, הרקרוטרית רוצה ללכת עוד חצי שעה, ויש לה עוד 200 קורות חיים, אז את מי תבחר להעביר לשלב הבא? את אלה שנראים יותר טוב.
ואתה יודע מה, אני אגיד לך מעבר לזה. כמה שמוטי הוא סיסאדמין מעולה בלינוקס, יש עוד 1,000 כמוהו. ולא משנה כמה אתה טוב, יש עוד 1,000 כמוך טובים, כי מי מגיע לפה? מגיע לכאן הטופ אוף דה קלאס של ה-IIT מהודו, מגיעים לכאן הטופ של הטופ אוף דה קלאס של כל החבר'ה שהם הם בנים יחידים של בנים יחידים של בנים יחידים מסין, שישבו עליהם והם למדו לבחינה הזאת שנקראת שנשן, אני יודע איך קוראים לה, למדו עליה שלוש שנים, שבעה ימים בשבוע, 20 שעות ביום, והם טופ אוף דה קלאס. כמה שלא תהיה יותר טוב, הם טובים לפחות כמוך. אז
כל היכולת לסנן היא מרג'ינלית.
נכון.
כאילו, זה העניין, זאת אומרת, צריך להבין שאתה נמצא עם 1,000 אנשים במרוץ, וכנראה שאתה טוב יותר, אז אל תיפול בדברים שהם בנאליים, כי אני יכול להגיד לך משהו שאמר לי פעם שוטר, אומר לי, תשמע, אתה יכול להיות המהנדס הכי טוב בעולם, אבל אם אתה פאקינג לא יודע לכתוב קורות חיים, או לא יודע אפילו לבקש, כמו שאמרת, לבקש ממישהו שיכתוב קורות חיים, אז איך אתה באמת תהיה כאילו בהתנהלות שהיא קצת יותר מורכבת, כי החיים הם לא רק...
זה קצת דומה לסיפור של הבחורה הזו שהתקבלה לעשות אינטרנשיפ בנאסה. אתה מכיר את הסיפור?
כן.
למי שלא יודע, לא משנה. אז בחורה התקבלה לאינטרנשיפ בנאסה, וכתבה, ועשתה איזה טוויט, ותהיגה את נאסה.
רגע, תגובות את נאסה, כן.
תהיגו אותה, מי שגיבו לה. תאכלו זין, קבלתי לנאסה, משהו כזה.
כן, כן, תאכלו, לא, לא, לא. היא אמרה, shut the fuck up, I got accepted to NASA. אז כתב לה איזה מישהו, תכף נדבר על המישהו הזה, language. זה תגובה, תגובה רגועה.
נערתי, שמרי על שפתך.
אתה יודע, אין כאן משהו מתנשא, להפך, אני חושב שיש כאן משהו קצת... ואז היא כתבה לו, suck my balls, I just got accepted to NASA. ומסתבר שהבחור הזה הוא לא בכיר בנאסה, הוא אחראי על התקציבים של נאסה. והוא היה, והוא הכשיר, הוא כאילו איזה אגדה.
הוא
אסטרונאוט לשעבר, והוא מכשיר בשנות ה-60 עד ה-80, הוא הכשיר את כל האסטרונאוטים בנאסה, ועכשיו הוא בוועדה המייעצת, והוא לא עשה שום דבר, אבל כיוון שכולם תהיגו אותו, והתחילו כל החברים שלה.
כל אחד שקורא את זה כזה, Oh my God, shit goes down, כאילו. כאילו שלב שאתה אומר שיט, אני לא הולך לעבוד היום, אני הולך לעשות את זה בריל טיים על המסך, לראות מה קורה, מתי נמחק לה החשבון.
בגדול כן. ופשוט מה שעשו, עשו רסינד לאופר, כאילו משכו את ההצעת אינטרצ'יפ ונותן את זה למישהו אחר. כי לא משנה כמה היא טובה, היא באמת בשביל להתקבל להיות, היא הייתה צריכה להיות 13 מ-10, לא 11 ולא 12. אבל יש עוד מלא שהם 13 מ-10. אז לקחו, חיפפו אותה מהרשימה והביאו אותה בא בתור, זה לא כזה הבדל.
סיפרו לי על תופעה שיש פה עכשיו בברקלי, אבל כנראה בעוד אוניברסיטאות, שאנשים שלהתקבל לברקלי לתואר ראשון זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך להיות
עשיר מאוד.
או מוכשר בצורה בלתי רגילה. אני חושב שזה מוכשר, ולא עשיר בברקלי, אבל אני חושב שסטנפורד זה, אתה יכול, או מאוד מאוד עשיר, או מאוד מאוד מוכשר, או שניהם. יש תלמידים שבאיזשהו, באיזה שנה ב' או שנה ג', הם פתאום נחשפים לזה, שהסיכוי שלהם למצוא עבודה הוא קטן, ויש עוד המון 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 כמוהם, וכי עד עכשיו הם מגיל 3, הכינו אותם בברקלי, הם עשו את השחמט, ואת הכינור, ואת ההצטיינות והכל, ויש תלמידים שמבינים שיהיה להם קשה לקבל אינטרנשיפ אפילו. וזה פשוט משבר מנטלי לאנשים.
זה לא רק זה, אני רואה כאלה...
במקומות עבודה.
במקומות עבודה, שכל החיים שלהם הצטיינו. הם כל החיים שלהם הצטיינו, ופתאום כולם כמוהם. כולם כמוהם, ואז יש להם את האימפוסטר סינדרום, והם
לא מצליחים. יש פה התאבדויות, יש פה, בתיכונים גם.
טוב, בתיכונים, עזוב את התיכונים, יש גם בעבודות.
לנו יש עוד שלב, אגב, גם אצלנו זה דומה מאוד למה שקורה, בגלל שיש לך ריקרוטרית, אחר כך יש לך את ההיירינג מנג'ר, אחר כך יש לך פאנל של אנשים, ומה שמעניין זה שכל אחד בודק התאמה לערך אחר בחברה.
כן, אנחנו מחלקים
את זה. כן, ממש מחלקים. יוצא ההיירינג מנג'ר כותב אימייל ואומר, אתה צריך לבדוק לי את זה, אתה צריך לבדוק לי את זה, ולדברים שהם לא אנג'ינירינג, אתה גם עושה, נותן להם תרגיל.
ואתה... הביתה?
כן, תרגיל שהם מציגים.
אוקיי.
ממש מכינים פרזנטיישן ל-20 דקות.
ליפט עושה את זה.
שאתה לוקח, אתה צריך, זה דרך את הסיטואציה, סופר רלוונטי לחברה, ורוצים לראות איך אתה מתפקד עכשיו.
אז לפני שנמשיך, מי שמדבר עכשיו זה יוסי טבור. יוסי, הוא היום הפאונדר של חברה שנקראת missinglink.ai.
כן.
מתעסקים ב-AI.
מפתיע.
נכון?
כן.
ו-AI זה action item, כמו שכולם יודעים.
Missing link. Missing link action. אתה שולח להם
All inclusive.
אתה מכיר שרשרויות, שרשרות שעף להם הדבר הזה, וזה מלא וריאציות?
כן.
הם מחזיקים סטוק של כל החוליות, של כל השרשרות בעולם, אתה שולח להם, והם...
לא, 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 זה הם, זה מכתבי שרשרת. הם שולחים לך את המכתבים האלה שכתוב, תשלח מהר לעשרה אחרים, או ש...
גברת הקסבי מלונדון לא שלחה את המכתב, ושבוע לאחר מכן...
איבדה את הלביה שלה. נפל ללביה במקלחת. אתה רוצה להגיד מה אתם עושים, ככה בקטנה?
אז אנחנו מפתחים פלטפורמה, פלטפורמה DevOps ו-Deep Learning. לא מעניין, עזוב.
לא מעניין.
מה שחשוב זה שאתה נותן את התרגיל לאמריקאים, אתה אומר, אתה יודע, אתה יכול לשאול שאלות, אתה יכול לזה, הם לא שואלים שאלות, הם לוקחים את זה, מבינים מה שהם מבינים ובונים על זה מצגת, וזה פאק מסוים באישיות, הם כאילו מפחדים לשאול, אני לא מבין למה, כאילו אתה נותן לי שיעורי בית, אתה מבדה שאני מבין מה שאני מבין.
אז בוא אני אסביר לך, זה פאק של היירינג מנג'רס ישראלים.
זה מה שבאתי להגיד. הם מניחים שאתה עשית עבודה מאוד יסודית בניסוח השאלה.
כן.
כן. זהו, אז אני ניסחתי בפעם הראשונה, הבן אדם
בכלל... אל תפוק על השולחן, כי בהקלטות
אנחנו... הבן אדם הציג בכלל על משהו אחר לגמרי, אמרתי...
אבל מצגת טובה לפחות.
לא, היה...
איך היה השירות?
זה גם משהו שלמדתי, אבל...
לא, קיבלתי את מה שהזמנתי, אבל בזמן ועם חיוך.
ובתקציב.
כן. אני חושב שיש שני דברים שדופקים ישראלים באופן מיוחד. אחד זה ש...
אחד זה ביבי.
אז שלושה. השני...
בנט, אז ארבעה. הילד שקד, חמישה. יאיר לפיד, שישה.
זה שאנחנו באים מתרבות שבו כל המועמדים מתנהגים באופן מסוים, אז זה בסדר להתנהג באופן הזה. אם אתה מאחר בשלוש דקות, אז בסדר, כולם מאחרים בשלוש דקות.
אתה לא אאוטלייר.
כן, אתה סבבה, אף אחד...
זה מה שדמת בשבע.
אבל פה, בגלל שאתה נמצא בתרבות שזה לא מקובל, אז אתה אוכל אותה לדברים שנראים לך, יש כאלה פורמוס שזה לא אינקלוסיב, זה שכאילו אנחנו לא מקבלים אנשים ש... שם חפיף, שם מכירים לרעיון. כי בתרבות שלנו זה בסדר.
אני אגיד עוד משהו, עוד ביגנונו, לא להגיע עם שיער רטוב לרעיון.
מה?
כן, תקשיב.
או משקפי שמש על הראש.
כי אתה מזיע מזה?
לא, עם שיער רטוב זה נראה כאילו הגעת עם האשכים בחוץ. זה שקול מבחינה חברתית. תקשיב, יש פה המון נשים שחשבות שזה בסדר בבוקר לקחת הילד לבית ספר. אתה פונקציונר פה בבית ספר, נכון אלון?
פונקציונר? לא, אני מסיע לפעמים ילדים.
לא, לא נכון, אתה גם, אתה לא נבחרת או משהו?
אוי, זה כבר בשנה שעברה.
בשנה שעברה הייתה נציג בקופרטינו, אז אני חושב שהיית צריך לעשות פאבליק אנאונסמנט לכל הישראליות פה. אם את מביאה את הילדים שלך לבית ספר עם שיער רטוב, שכל הדבר כאילו השארת את כל הבוש בחוץ כשאת מסתובבת. ככה, ואם את... באמת, זה היום ונורא. אתה מסתכל, אתה יכול לזהות ישראליות שמגיעות עם הפיג'אמה
שלהם. לפי הברק מרחוק.
כן, או עם השיער הטוב, עם הכתם הזה מגעיל על החולצה, עם המכנסי שרואל שראו ימים טובים יותר, והולכות ככה עם מבט קבוי בעיניים. ככה זה נראה.
קשה, זה בוקר.
קשה, זה בוקר? תסתכל על כל האימהות האחרות. יש כאן, יש
דלי לעשות את זה. יאה, תאוב כבר לכיתה.
כן. תן לי חיבוק ונשיקה.
סתם, סתם. זה אתה עכשיו סתם גזעני.
אני לא גזעני. אני לא גזעני, אתה תשאל כל אמריקאי, מחר, אתה יודע, לך מחר לעבודה, תעשה זה, תשאל, מה דעתכם על מי שמגיע לעבודה, בחורה שמגיעה לעבודה, או בחור שמגיע לעבודה עם הביצים בחוץ, או בחורה שמגיעה עם השיער הטוב. זה, מה זה ביג נו נו? אתה פשוט לא מבין את זה, זה כמו...
אני חושב שביג נו נו לשאול את זה בעבודה.
זה כמו להגיע עם נעלי לק המלוכלכות.
מה? גם את זה אני לא מכיר. תראה, הייתי בעבודה עם זה, תראה,
לא, זה בסדר, עזוב את זה.
עכשיו תאמין למה
אולי זה מסביר הכל, למה אנשים מסתכלים עליי בגועל
בבוז, הם לא יודעים איך הבסטיונר הזה הגיע לאן שהגיע
וגם אולי הייתי לשים חולצה היום, לא הולכת עם חזה בחוץ.
הדבר השני או השלישי שדופק ישראלים זה שאנחנו לא מפרשים נכון את הפידבק, וזו הייתה הנקודה
האחרונה
שאנשים מקבלים את הריג'קשן ואומרים, רגע, איך קיבלתי ריג'קשן? הרי המראיין או המראיינת, אתם כל הזמן פידבקים מעולים, או תשובה מצוינת, תשובה מצוינת, thank you, awesome, וזה. ואומרים, אז מה קרה? ואנחנו קוגניטיבית יודעים שהאמריקאים מתבטאים בתמיד הזה שתי דרגות אופטימיות יותר מהמציאות, אבל אנחנו לא באמת עושים את התרגום הזה. ואז אנחנו נותנים תשובה שהיא תשובה מטומטמת,
והמראיין אומר, oh, great, that sounds awesome.
Fantastic.
ועכשיו את התשובה המטומטמת הזו אנחנו ניתן בעשר רעיונות העבודה הקרובים. מה שאני מציע לחלק מהאנשים, אגב, זה לעשות ממש מוק אינטרוויו. זאת אומרת, זה ללכת לחבר שמראיין, ואני שמח לעזור אנשים בזה. ובסוף הרעיון לשמוע את האמת כולה, כי מהמראיינים לא תשמעו כלום.
רק לפני שעון הזה, לפני שהתראיתי ליילפ, לתפקיד PM כניסה, איתה הביא אותי לפייסבוק, ועשה לי גרילינג, ומשם עשיתי לאי-ביי, חבר שלי שהפרודקט מנג'ר שמראיין שם, עשה לי גרילינג והביא חברים שלו שעשו לי גרילינג, שנסעתי עכשיו לטיקט מאסטר, כל מנם שאני יודע שמראיין, ביקשתי שראיין, ואז אמרתי לו, תן לי את זה בעברית, כאילו מה שנקרא, בלי התוספת האמריקאי, ולקחתי נאות, זה כזה, פאק, אוקיי, עוד פעם, ויש את זה, אם תלכו פה לכל ישראל, אגב, אני חושב שלושה אנשים שעובדים היום בפייסבוק, כשבאו מישראל פה לרעיונות, עצרו אצלי ועשיתי להם ביילפ, כאילו פאנל, עשיתי להם הכל. וקראתי להם את התחת, ואני תקשיב, זה לא, אל תגיד את זה, זה ככה, זה ככה. לקחו נוטס, הלכו הביתה, התאמנו, ו...
אז למה לא כולם עושים? זה מה שמשגע אותי, גם בקטע של לא להכין קורות חיים כמו שצריך, או לא לעשות מוק אינטרוויו. הרי למצוא עבודה זה דבר הכי... הכי קריטי בכם. אם אתה מוצא עבודה היום ולא עוד חודש, זה פער של 15 אלף דולר בכיס. אבל אנשים, ושמעתי את זה גם מכל מיני אורחות לשוניות וכולי שגיבו לפוסט, שאומרים, כן, באים אל הישראלים שאני ארוך להם את הקורות חיים, אבל אז אני נותנת להם הצעת מחיר, אומרים, לא יקר לי. עכשיו, זה לא אלף דולר, זה כזה 100 דולר. עכשיו, אתה הולך לדבר הכי משמעותי על היום-יום שלך, על ה-career path שלך, על המצב הפיננסי שלך עכשיו וגם בעתיד, תשקיע קצת. זה לא... זה ROI חיובי בהגדרה.
יש לאמריקאים את השתי דרגות אופטימיות, אני חושב שזה לא המקרה הזה. שתי דרגות אופטימיות זה גם שנותנים לך ביקורת שלילית, הם יעטפו אותה בשיט סנדוויץ' וכל הדברים האלה. אבל פה...
רגע, שיט סנדוויץ'.
אוקיי, אתה מתחיל למשהו, אתה עוטף איזשהו משהו שלילי במחמאה מההתחלה ומהסוף. אתה מתחיל למשהו חיובי, מסיים חיובי, אבל...
אבל באמצע יש לך את זה. however.
אמריקאים הזה.
אני תמיד אגב אומר לאנשים, אני יודע שעושים פה שיט סנדוויץ', אני חורב של קרפצ'ו, אז אני מתחיל לדבר. זה היה גרוח, ומסיים שם.
אבל פה זה משהו אחר, פה הוא פשוט הוא אומר לך את מה שבאינטרס שלו להגיד לך. זאת אומרת, הגרייט פה זה לא שתי דרגות אופטימיות,
זה אני לא הולך לראות אותך.
זה שקר.
כן.
אין לו שום אינטרס להגיד לך את האמת, וזה מה שאנחנו לא תופסים כישראלים. אין לו, הוא עושה את מה שבאינטרס שלו, באינטרס שלו שתצא חיובי, חיובי אליו, חיובי לחברה.
תגיד לי, כשהוא כותב את האימייל, הוא מתחיל קודם כל מהשיט, ואז אומר, עכשיו אני מרפד את זה?
לא,
זה
פשוט
מתחיל. הלחם זה הטוב.
כן, 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 אני יודע, הלחם הדור. אני אומר, כשכותב את האימייל הזה,
Dear Yossi, it's been great seeing you after all those communications. I have to commend you on your being on time and
your... Being diligent, your declarity, and you are deeply inspired by you.
However...
I have just a slight concern.
Yes, yes. We are terribly apologized.
Yes.
You, even though it was a tough call... כולם שמו חצי נפש מוחלט. We are unfortunate to let you know that we will not move to the next step.
We will not be moving forward.
We will not be moving forward for now. For the next decade. השם שלך עם איקס ענק שם בלובי.
ובסוף. I will reach out. Let's keep in touch. Should opportunities arise in the future. Yours truly... ואז שם של מישהו.
כן, מישהו אם אתה עושה ריפליי, זה עושה כזה.
No reply.
No reply.
No other.
זה מגיימה no reply
את זה. לפני 10 שנים עבדתי עם הנייבי, ללוס אנג'לס, והגשנו איזושהי דוחים בטיחות, והוא אומר, עשיתם עבודה מעולה, I just have a couple of slight concerns, הסביר אותם והלך, וכשהוא יצא בחדר, אני הייתי בהיי.
מה שהיה נכון היה לא טוב, ומה שהיה טוב היה לא נכון. שני דברים היה לי.
מה שאני לא הבנתי באותו זמן, לא היה לי מקוין, שהסלייט קונצרן, שני דברים זה, יש פה שני דברים שעליהם נכשלתם, לכו תפתרו אותם. כל השאר זה ניסוח.
Dear Ron, it's been great to see your inspiring plan.
Work for the Navy. However, I have two slight concerns. One, I am less optimistic about the likelihood of this to happen ever again. זה כאילו, זה כזה יהיה מלא בפר, זה הסנדוויץ'.
שני רד פלאגס, אבל לא אמרנו, כאילו, באמת, יש לנו בעיה.
בסעיף 3 ג' הצעת חגורות הצלה מבטון.
אני רוצה להתחיל לכתוב ככה.
Great!
Great inspiration. אני בטוח שתעשיית הבטון תשמח בנושא, וכאדם שחובב בטון באופן אישי, אני שמח לראות את ההצעה הזאת.
אולם.
אולם, בבדיקות שנעשו, גילינו שבטון שוקע.
לשיקולך, זה כאילו לשיקולך.
אבל לפעמים זה משנשע, קיבלה שכולם פה מתקשרים ככה עם העטיפות האלה, ומישהו מתחיל לשאול אותך שאלה כזאת, והוא מתנצל מראש, הוא בכלל שואל אותך והכל, ומישהו שאל אותי לאיזה שדה תעופה בארץ טסים, כי יש שניים וזה, ועניתי מילה אחת האימייל, עניתי TLV, מילה אחת. ואתה רואה את זה, זה משמח אותם, שפתאום יש את הלחתוך דרך כל ה...
זה לא משמח אותם.
במקרה הזה כן, במקרה הזה לא אמריקאי.
מה שאמריקאים נעלבים לפעמים, כשאני עונה להם, אתה יודע, קצר בעניין, לי זה, כן, שורה. לא זה, נעלבים.
היה לי מישהו שכמעט התפטר על זה. אני שלחתי לו אימייל, בחור נפלא, שלחתי לו אימייל, ריפורט סימן שאלה.
יו, בוא נעד, דבר כזה, אתה רואה מישהו עם שקית נייר בעצם במסעד.
הייתי יחסית חדה, הייתי אולי שנה או שנתיים פה. והוא דיווח אליי, ואני דיברתי איתו יום קודם לריפורט, וחשבתי שהשלחתי ולא שלחתי לו, ושאלתי כל ריפורט מה קורה. והוא באמת כאילו היה בדרך לתת נוטיס. והייתי צריך להסביר, אני ישראלי וזה, ודיירקט, ואצלנו, וככה, ופה ושם.
דיר רוברט.
אבל מה שקצת מציל את המצב בהקשר הזה זה סלאק. כי...
בסלאק, הציפייה מפני כולם זה להיות
ריפורט. זהו, האימייל זה משגע, זה Hi, how are you? I hope you're feeling well, thank you. בסלאק אתה כן יכול להיות יותר ישראלי וזה יותר מקובל.
ריפורט סימן שאלה בסלאק,
אז אולי לא, אבל what about this report סימן שאלה זה טוב, אני לא צריך את כל ה-hi וה-by וה-subject וה-hope
you're feeling well. ואז הוא עונה לך במים.
אוקיי, אני יכול להראות לכם מייל אפילו עם קולגה מהעבודה, אני כבר לא קולגה שלו, הוא היה engineering manager שלי.
מה עשית
לו? שלחתי לו אימייל, שלשום. זה בן אדם, ספר לכם עליו, זה החובב טראמפ, רובים וכאלה, ואבנג'ליס, ספר לכם עליו, אני נורא אוהב אותו למרות שאני מאוד לא מסכים איתו בשום דבר. יש לו עוד משהו, הוא חובב דיסני בצורה קיצונית, איך זה לא מתחבר? הבן אדם 10 פעמים בשנה,
לגמרי, כן.
אין לו ילדים, כאילו יש לו ילדה מאומצת בת סיים כפרי בקולג'
הוא אימץ אותה ממש עכשיו. יש אתר, הוא אימץ אותה מאיזה אתר.
היא אוקראינית הזה. לא, זה דווקא הבת של אשתו, וזה... הוא בחור תותף. עכשיו, הוא נורא בדיסני.
תזכיר לי לספר לך בדיחה על שלישייה.
יש לו עניבה של דיסני, יש לו שעון יוקרתי כזה עם מיקי מאוס בפנים.
כן, וכעקוע של דייזי על הביצה.
אתה לא תגיד לי מה אני ראיתי.
כן.
בקיצור, אז שלחתי לו אימייל, כי ליטל שוקלת לקחת את הבנות לדיסני בגיל 3, ואני לא יודע אם זה הולך להיות גיהנום או כיף.
גיהנום.
אז שלחתי לו, היי ברד, not related to work, but regarding your experience with Disney, we're thinking about taking the twins for the 3rd birthday. Do you think there's an advantage sleeping in the particular hotel? Any other tips? Thanks. כאילו, 4 שורות. נכון? עכשיו ציפיתי שואל, עכשיו באמת ציפיתי ל-yes, sleep, כאילו, כי בדיוק אני וניתן להתווכחנו איפה צריך לישון.
זה yes, no question.
הבן אדם לא עסוק, הוא מנהל איזה פרקינג, לא יודע, מלא אנשים. First off, I think you and your family will have a great time at Disneyland. And I am assuming you're talking about Disneyland in Southern California versus Disneyland World in Florida. Disney operates in 3 hotels. There are many others. The Good Neighbor Hotels, link la reshima, within walking distance to the theme parks. 3 Disney hotels are, and this is sorted by the order of price, Grand California, Disneyland Hotel, Prada Inspire Hotel. עכשיו, אני לא אמשיך, אבל אני רוצה להראות לכם את אורך ההמלצה. כאילו, אם ביילפ כל הריוויוז היו ככה, אשכרה ציפיתי שיגיד לי, כן, תשנו בתוך דיסנילנד. וזה משהו...
אבל אחרי שדפק אותך, אתה צריך לענות לו גם כתשובה ארוכה כזה.
עכשיו, אני רואה את זה, אני רואה את זה, הייתי בנסיעה, רציתי לעשות טנקס, ואני אומר, יום הוא עשה לי עכשיו, אני צריך לפתוח לפטופ לענות לו תשובות תודה על זה. והוא ענה לי. אמרתי לו, Welcome back from PTO. I hope you're adjusting well to... יש לי כמה שינויים בארגון. Regarding Disney, oh wow, this is way more detailed and useful than I could have ever imagined. Thank you so much. I'll probably ask more tips soon. See you, Effie. עכשיו, ישראלי אומר, תודה. שזה גם בסדר, אבל כזה אמרתי, יו, אני חייב, אני לא יכול.
אפי, התחלקת. הנה, אני אספר לך בדיחה, אבל בדיוק שדיברת על הוא אימץ איזה ילדה. פשוט, הוא הלך לעשות קאקי, תעזוב אותו. לא יודע מה, הוא סתם הלך לשירות, אם אני לא יודע אם זה קאקי. אנחנו נריח עוד מעט, נדע. איזה אחד יושב באיזה בר, ומתחילה איתו איזו אישה, טיפה מבוגרת, אבל מה זה יפה. והולך להם קטע ממש טוב, ואז היא לוחשת לו באוזן, תגיד, אתה בקטע של שלישיות? אז הוא אומר לה, זה נשמע מעניין. ואז היא אומרת לו, אתה בקטע של mother-daughter action? אז הוא אומר, וואי וואי וואי, זה היום שלי, נכנסים הביתה, ואז עולים למעלה לחדר, היא דופקת, ואז היא אומרת, אמא, תראה?
יפה.
כן, טוב.
אני יכול לספר עוד סיפור?
על מה?
שסיימנו את הנושא.
לא סיימנו את הנושא, זה נושא חשוב, זה פרק יותר טוב לדעתי מהפרק
של... אני חושב שאפשר...
אתה יודע מה לא בסדר בגוגל?
כן.
איך הסטארט-אפ שלי יכול לעזור לגוגל להצליח? רגע, כן, דבר.
אני חושב שאם לתמצת את, באמת, את כל הטיפים נורא ספציפיים שצריך לעבור עליהם שלא נתן, זה, אם אתה הולך להתראיין בחברה אמריקאית, תבין מה חברה אמריקאית מחפשת. היא לא מחפשת אמריקאי בהכרח, וזה לא שאלה של דייברסיטי, אבל היא מחפשת, היא מוצפת בקורות חיים, היא מחפשת את ה-added value שלך, והוא יכול להתבטא בכישרון, אבל יסודיות.
שחק את המשחק. הזמן,
זה לא משחק אבל. כן, זה כן. באמת סיגנל אמיתי שהוא חלקי, כי אתה אמרת לי פעם שרעיונות לא מוצאים טלנט, הם מסננים גרועים אני חושב.
נכון.
אז צריך להבין שזה משחק של פאולים, זה משחק של נקודות. ואז אולי באונסייד, באיזה קודינג אינטרוויו, או באיזה משהו, אתה יכול לתת משהו שיעף למישהו את הראש, אבל זה עדיין נקודות.
אתה יודע מה אני אהבתי בפוסט הזה? ובפוסטים דומים שלך, אלון? שיש אנשים שבניסיון שלהם הוא סמפל סייז של אחד, ועם זאת הם אוהבים לתת דוגמאות חבל על הזמן. אתה יודע, כל מיני כאלה...
אצלנו בבנק יאב, זה שונה לחלוטין.
כן. אני מתוך הניסיון של כ-15 שנה, באוגדה 511.
אוגדת מילואים.
אוגדת מילואים. יש לי כבר שליש רכב, ותן לי להסביר איך הגעתי לשליש רכב הזה.
אפרופו סם זה, ביילפ, כמה מהאנשים שאתם מקבלים באו דרך קשרים, וכמה פשוט עשו אפליי?
מאלה שעובדים?
כן.
כמעט אפס, נגיד, לא יודע. היום אנחנו... יותר מ-100 פרודקט מנג'רס, רק פרודקט מנג'רס, 20 מדווחים אליי, רובם הגיעו בצורה נורא מסודרת.
זה עוד דביקות של ישראלים שהם אומרים, לא, אין שום סיכוי, כאילו, הם עושים את האחי, אחי, תמצא לי עבודה וזה נמיקי, ואני אומר, תעשו אפליקיישן באתר, ואומרים, לא, זה אף פעם לא עובד, זה לא קורה עם זה כלום. ואני אומר, זה קורה.
חשבת לעשות קאבר לטר? זה קורה בגלל זה, זה קורליישן קוזיישן.
אבל כאילו, הם חושבים שזה, שאם אין לך איזה קשר אישי, אתה לא מכיר מישהו שמכיר מישהו, אין לך סיכוי. אני יודע שאצלי 90% מהעובדים פשוט... Indeed, LinkedIn,
לא, 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 אבל אני חושב בנקודה הזו, אתה, יש כאן survivor bias. נכון שהרוב שהגיעו, הגיעו אצלך, הרוב שסגרו את העבודה, הגיעו באמת מ-Indeed ו-LinkedIn והגיעו מ-applications. כמה מהם לא התקבלו? כי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מקבל פרומיל, אתה מקבל אחוז, אתה מקבל פחות מאחוז מקורות החיים, אז בוודאות, אתה יודע, הגיעו 1,000 קורות חיים, התקבל בן אדם, אז רוב הסיכויים שהוא יגיע מ-Indeed.
אבל תסגל מכיוון איפה, רוב האנשים שהתקבלו לעבודה, התקבלו בדרך רגילה, לא בגלל שהם הכירו מישהו ש...
אבל בגלל שהם פשוט הרוב, אני חושב. אני פשוט חושב שהם פשוט הרוב. כמה אנשים כבר אתה עושה להם רפרל, מגיעים מחבר דרך חבר, וכמה מגיעים...
אני חייב להגיד לך, צריך, אנשים שמבקשים שתכנס להם לעבודה, אמרתי את זה גם אפילו בן משפחה שביקש ממני לאחרונה, צדר לי. צריך להבין שיש פה גם הקרבה של הרפרי. אני, נגיד, אני חושב שאני היום במקום שאם אני ממש אפיל את כובד משקלי למשהו בארגון שלי, אגב, if you bring it, you manage it, כן? שלא יספק. אני בחיים להביא מישהו ואפיל אותו על מישהו אחר, ובן אדם הזה הוא under performing, הוא דופק אותי. ולכן, אני כאילו חושף הרבה אנשים גם מסיליקון ואדי שעוד פשוט הולכים לקרוא אותך, אמרו לי, איפה איתה, ישראל יש משרה בפחת חיל האוויר? אני אספר לכם סוד, יש לנו אתר רפרנס פנימי, בטח גם לכם, ובטח גם לכם, ולכל חברה מגודל מסוים. אני שם את הקורות חיים, והשאלה הראשונה, have you worked with this person? Yes or no? אני בדיח שגם אצלכם. ואז, do you know this person personally? Yes or no? מה, כאילו, אני באמת יסכן את
אני רוצה לספר לך סיפור על החברה הקודמת שעבדתי בה, חברה הקורפורט הגדול. מישהו ביקש ממני לשים את קורות החיים, אמרתי לו, בסדר, שמתי את קורות החיים, ובקומנט כתבתי, אני לא מוכן לעבוד עם הבן אדם הזה בחיים. ואז הריקרוטר מתקשר אליי ואומר לי...
למה שמת?
למה שמת? אמרתי, כי הבטחתי שאני אשלח. וזהו.
הפעם אחת שהייתי כנת דווקא בחורות, השפגעתי שבוע שעבר, שעזב את החברה, דיווח לי, ועכשיו בגלל שהיא לגון יותר גדול, רוצה לחזור אחרי שהוא היה בכל מיני חברות אחרות, הוא אמר לי, אני אשמח לחזור לתפקיד הקודם שלי. ואז אמרתי לו, באיזה אור אתה חושב שזה ישים אותי? הייתי נורא כנה. ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אני אומר, תראה, יש הרבה שאלות לקבל למה אתה חוזר לאור כל מיני דברים שהיו. ובגלל שניהלתי אותו, והרגשתי שאני חייב להיות מאוד אמיתי, לא אמרתי לו, כן, כן, בטח, ופשוט לא חזרתי לה שזה רוב מה שתקבל, הייתי נורא מתאימד לו. אתה צריך להבין ש... כן, אם כאילו אני הייתי מאוד בוליש עליך והייתי מוכן להתאבל על זה, הייתי עושה את זה. צריך להבין את זה.
אני חושב שהערך שלנו, שאנשים שעושים את הרפואה, קודם כל, אם עבדת עם מישהו זה ברור, אבל אם לא, זה קודם כל בטראקינג בפנים. כי באמת לפעמים מגיע 100 קורות חיים, וכשאין התאמה מלאה, אז הריקורות או הזנן הראשוני בהחלט יכול להעיף דברים שכן אפשר לתת להם בחינה נוספת. אז זה מה שאני בהחלט שמח לעזור, זאת אומרת, אני שם קומד אומר, ואני אומר, תסתכלו על הבן אדם הזה, כי אחרי שהוא דיבר איתי, והגעתי למסקנה שיש איזשהו עניין הזה, והדבר שלי לעשות איזשהו תאום ציפיות, אבל שם פחות או יותר זה נגמר, אלא אם כן עבדתי עם אותו בן אדם, או שיש לנו איזה מכרים משותפים, וזה גם קורה הרבה במיוחד בביצה הזו, שאני לא מכיר אותו, אבל אני מכיר מישהו שעבד איתו, ואני יכול... לתת איזשהו recommendation מ-trusted source, אבל בסופו של דבר, hiring manager הוא האלוהים של ה...
לדעתי הבעיה הזאת יותר קטנה ממה שנראה, כי האנשים הטובים מוצאים עבודה בפעם אחת, ומי
ש... אני לא מסכים איתך.
ומי שנכשל, שולח 100 כאלה ונכשל בכולם, זה כמו דייטינג.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שיש אלמנט רנדומלי גם ברעיונות, גם אנשים טובים מפשלים ברעיונות.
נכון, אבל הטעויות האלה, רוב האנשים היו מתקנים אותם אחרי פעמיים. הם מבינים, משהו קורה פה.
אני אתחף לי יותר מזה.
לא הולך פעם ראשונה כמוך לכל החברים, אבל אחרי שני כישלונות, אז אתה הולך ומתקן את זה.
זה עניין של היכולת שלך להיות יצור לומד. זה פשוט הכל. זה בכל דבר בחיים. גם ברעיונות אתה צריך להיות יצור לומד. אתה צריך ללכת כל פעם לעשות לעצמך פוסט מורטם למה לא עברתי, ובמקום להאשים את הסביבה, אוקיי, מה אני הולך לשנות בהתנהלות שלי? וזהו, ואם אתה לא יודע...
אני מציע לאנשים להקליט את הרעיונות שלהם על אודיו ואחר כך להקשיב, שזה דבר נורא קשה, אבל אתה...
ואז אתה יכול גם לדבור.
גם בפיצ'ים אגב לויסיס, אתה מקליט ואתה פתאום שם לב שאתה לא מקשיב, ואתה, יש פאטרנים לכל הפגישות האלה, ואם אתה עושה מספיק אלה ואתה מקשיב, אתה...
בוא נדבר רגע לך, יוסי. דיברנו עכשיו הרבה על גיוסים בוואלי. יש לי כמה חברים שיש להם חברות בארץ, וקשה לגייס.
מה לקשה?
לגייס
מה? כסף או אנשים?
אנשים. עזוב את זה כסף. אנחנו לא באנו לדבר על זה. כאן כולנו יזמים מצליחים עם עבר מפואר בהצלחות מטורפות. לגייס אנשים. לגייס, איך הולך לך לגייס?
לא קל.
למה?
אחד, מגיעים הרבה אנשים לא מתאימים, לא מוכשרים מספיק.
אתה חושב שאם הם היו קוראים את ה-requirement כמו שצריך?
אין ישראלים שולחים את הקורות חיים שלהם בלי קשר למשרה. הוא ראה מתכנת, הוא מתכנת פעם.
כמו טינדר, עושים סווייפ רייט, יאללה, מספיק.
הוא לא, זה באמת.
מה קרה לך? תן לי, תשאל אותי כל מה שאתה רוצה בסיקוול. אבל אנחנו לא כותבים
בסיקוול. ויש אנשים שאתה יודע, מגיע בן אדם שהוא אינג'יניר, אני שואל אותו על מה שכתוב לו, לא שואל אותו שאלות של קומפיילרים של C++. אתה רואה שהוא... אין קשר בין מה שהוא כתב למה שהוא יודע. הוא מספר לך סיפורים, כאילו. אז תוך 10 דקות, אתה יודע, אתה מעיף לו מהחדר, כאילו, אין לך מה לעשות, אתה חבל הזמן.
אגב, אני אתן לך הצעה על זה, לא מעיפים אף אחד תוך 10 דקות מהחדר.
אני אחרי 7 דקות, צי שלי, בן אדם בוכה, בחוץ.
אבל זה לא... מישהי. זה לא טוב, אני אגיד לך, זה לא טוב.
אין מה לעשות. שמע, אחי, אני שואל שאלה נורא בסיסית.
לא, 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 לא. תקשיב, אתה צריך לתת לאנשים, אני אומר לך את זה בתור איזה משהו, תן לאנשים את הכבוד, לא משנה, הם יכולים לעשות,
להתמוטט מוכח. אני צר לי להגיד לך, זמני יקר מאוד, אין לי זמן בזבז את הזמן הזה.
אבל אתה לא מבין, אם הם יגיעו ויגידו לחברים שלהם, יכול להיות שהחברים שלהם כן מתאימים, יגידו, יוסי הזה...
אני נותן פידבק מיד, על למה לא, אם הם רוצים לשמוע. גם כאלה שאנחנו מודיעים להם באימייל, אני אומר להם, אם אתם רוצים לדעת למה לא, נשמח להגיד לך. לפעמים זה לא, אני אומר, תכלס, לא רוצה לבזבז לך את הזמן, תלמד מזה משהו.
מצטער, אתה שחור.
כן.
מישהו, מסך,
לא, אבל יש אנשים, אני אומר לך.
אנחנו מסכים לאנשים בגוון הזה, בחברה הזאת. אבל תודה שבאת.
עזוב, יש.
אבל זה לא דומה שאתה יכול לסנן, כי בטלפון הרבה יותר קל אחרי 7 דקות.
אתה לא עושה כל אינטרווים כזה שאתה מבין. מה, אם, בוא נגיד, אם תוך 7 דקות עדיין מישהו טוב, למה אתה לא עושה את זה בטלפון?
לפעמים אנשים עוברים בין זה,
בין הקרקס.
בין הקרקס, בדיוק. לפעמים אנשים, אנחנו עושים רעיונות טלפונים, לפני להבין מי יש לך עסק, וכשאתה מגיע, ופתאום אתה מקשיב גם לפעמים למוזיקה, פתאום מתחיל לשאול לך, תגיד לי, כמה שעות עובדים פה ביום? מה קורה? אמרת, תשמע, זה לא ילפ פה.
היית פוסל מישהו על איכות?
לא פוסל, אבל בנקודות זה חבל הזמן.
תלוי כמה, אתה יודע?
זאת השאלה שלי.
היה לי בן אדם, אני בן אדם שהגיע, ביום של הרעיון אומר, אני לא יכול, קבענו אותו עוד הפעם, פעם שנייה גם כן עשה את זה. וכבר עשינו בץ, אמרנו, הרעיון השלישי לא יגיע. הוא לא, אנשים לא רציניים, כאילו, יש אנשים שחושבים ש...
אני רוצה להגיד לך משהו, וזה ישמע לך מוגזם. אני מסתכל עכשיו הרבה חברים שמגייסים, והם מחפשים נינג'ות, שיתאבדו על העבודה, ייתנו עשרות מלאות, אובר שעות, אני חושב שזו שאלה לגיטימית לגמרי לשאול כמה שעות עובדים.
אני אומר נורא פשוט, מבחינתי שתי מרגריטות בתאילנד, אתה מתחייב לעשות משהו? אני מצפה לך שתעשה. לא אגיד לך לעבוד בסוף השבוע, אני לא אומר לאף אחד לעבוד בסוף השבוע. אבל החבר'ה שלנו, יש חבר'ה שעובדים כל סוף שבוע, כי זה מה שהם בוחרים לעצמם לעשות. יש כאלה שאגב לא ישנים 48 שעות רצוף, אני אומר לו, הולד, כאילו, אין תקופת מלחמה. עכשיו זו תקופת מלחמה למשל. כולם עבדו ביום כיפור. לא אמרתי לאף אחד לעבוד ביום כיפור.
להם הייתה שיטה, קודם דחפו קוד, אחרי זה...
אחרי זה נחו.
לא, אני אומר, אבל אני אומר לכולם, זה התפקיד הכי קשה שאתה עשית עד היום בחיים שלך. עכשיו תבחר אם אתה רוצה לבוא או לא.
אני חושב שזה מאוד לעניין.
זה? אני חושב שכן.
תאום ציפיות.
תאום ציפיות. יש חברות, אגב, גם בוואלי, אתה ורון עובדים במקומות עם קלצ'רים שונים, אבל יחסית נוחים, לא יודע, תלוי מתי, כי החלפנו הודעות מתי שיש מישהו אמר שהוא עדיין במשרד, כולל אני, ויש חברות פה שהן במצב מלחמה. אני יכול להגיד לך שדיברתי עם חבר'ה שבאו מיובר, די רדפין בתקופה מסוימת, בא המנהל, אומר, ראינו אותי לתפקיד של דירקטור גרוף בטסלה, דיברתי עם המגייס, לא מגייס, עם המנהל, שהיא הולכת לתפקיד פיגרוף, אז אמרו לו, תשמע, שמעתי שמועות, זה היה לפני, שאתה יודע, אילון מאסק נהיה דמות יותר צבעונית, כאילו, לפני איזה שנתיים, וממש רצו להתקדם, ואז אמרתי, אני חייב לשאול אותך שאלה, מה אני צריך לדעת ב-work-life balance? אז הוא אומר לי, אני לא אשקר לך כדי שלא, כאילו, אני אביא אותך ואז תעזוב, כי זה עולה לי משהו, זה עבודה של 7 ימים בשבוע, 7 עד 7. אז אמרתי, אתה יודע מה, אני מאוד מעריך את זה. חסכת לי נסיעה לפאלו אלטו ליום רעיונות. אז אמר לי, ואני מעריך את זה, כי חסכת לי לארגן לך פאנל. אבל אמרתי לו, תשמע, בחברה עתידית, או כשטסלה נרגעת, אשמח להיות על קשר, אמר לי, גם אני. אתה יודע, אני חושב שזה מאוד לעניין, כי יש לי אום ציפיות. אז הוא
כתב איקס
עדיין. אפס, מפונק.
לא יבוא לעבוד פה בחיים.
לא, אני אגיד לך, זה שאמר לי, שאל אותי שאלות המפונקות, הוא היה ג'וניור. ג'וניור, ג'וניור, אתה אמור, אתה יודע, אתה אמור לסיים את העבודה שלך, אתה אמור ללכת לכתוב קוד בבית. כי לא על העבודה, עזוב, אתה רוצה להיות טוב במה שאתה רוצה, לכתוב קוד, מה זה דור אחר, עזוב אותך דור אחר. יש לי ילד עכשיו שעשה עלייה, ילד בן 25 עשה עלייה מסנט פיטרסבורג, בסדר? איכשהו נחת בארץ, יום למחרת בא להתראיין אצלנו, יומיים אחרי זה אמר לנו כן, התחיל לעבוד. בן אדם בן 25, אני אומר לך, כוכב על. כוכב על, למה? הוא בחור שיק רציני, הוא חוזר הביתה.
עשה עבודה, עבודה.
עשה עבודה,
כתב קד, כתב קד, עשה קמפלציה.
רציתי לספר שמושב,
דחף לפרודקשן.
יש לי נושא אחר לדבר עליו, באותו נושא.
באותו נושא, זה לא נושא אחר.
אתה צודק. קשור. ואני חושב, היה לי, זה מצחיק, הייתי באיזה ערב נשים, נשות פרודקט, יש בבעל איזה ילד מערכת את זה, וכאילו כל פעם מבקשים מישהו בכיר שיהיה שם כזה, אתה יודע, מינגל.
וכשלא היה להם, הזמינו אותך.
לא, ואני מתחפתי לזה.
בתור רשת פרודקט.
כן, כזה עם פאה, וכזה
שלום.
שלום. וישבתי במקרה כזה, בפיצה כזה, ועם שני הריקרוטרים הכי תותחים, אלה שהביאו אותי. ממש תותחים, הם חיות. שני חבר'ה. והם אומרים לי שהם כאילו מתחילים לזהות המילניאלס עכשיו בפייפליין. והוא אומר לי, תשמע, זה מכה. אתה רואה מישהו, קולג' גרד, גם אני טוען שזה מצב השוק ולא מצב הדור, שבא ואומר לך, תשמע, אני רוצה בסקורת שאתה יודע, כאילו, מאיפה באת עכשיו? 200 פלוס יצאתי out of college, וחשוב לי work-life balance, ותגידו, איפה הדירה שאתם הולכים לממן לי, איפה היא תהיה במישן, כי זה, אתה יודע, זה שכונה די מגילה, ואתה מתחיל לראות סדרה של תנאים, והם רוצים לעשות משהו מעניין גם.
זה לא קשור. זה לא קשור, היה לי את זה.
אז זהו, אז השאלה אם זה דורי.
ב-2000, כשהקמנו את מיקולו, היה חוסר מטורף של אנשים בשוק. היה את כל הקורסים האלה של סלע וג'ון ברייס, שלקחו עורכי תוכן, ובשלושה חודשים עשו מהם, אני עכשיו עושה עם אצבעות באוויר, גרשיים באוויר, תוכניתנים. ישב אצלי מישהו והתווכח איתי על הצבע של האוטו. בן אדם עם 0 שנות ניסיון, רלוונטי בכלום. בכלום לא היה לו ניסיון. אני יודע, הוא היה, בקורות חיים שלו עוד היה כתוב שהוא היה מנהל משמרת במקדונלד, הוא עשה איזה קורס.
אבל זה אנקדוטלי דיבר... או שזה
זה היה... לא אנקדוטלי, זה היה לי, אחד אחרי השני כאלה. אנשים שהגיעו עם 0 ניסיון ורצו, אני מדבר איתך בשנת 2000, רצו 16,000 שקל לחודש ופלוס אוטו.
אז אולי זה סימן של
בו. אבל הם יצטרכו לקבל את זה בסדר.
לא, לא אצלי.
לא צריך אבל זה במקום אחר. זה עניין של צו הביקור. אני לא חושב שזה עניין דורי.
אני
לא חושב שזה עניין של המילניאלס.
אני מסכים איתך.
המילניאלס הספציפי יש להם הרבה יותר דרגש על work-life balance. ואגב, אני לא אומר את זה בהכרח בשלילה. נכון. אני אומר, זה... אני השלמתי עם זה. זאת אומרת, אני למרות שאני כאילו סטארטר... אני מבחינתי הבנתי ש-work-life balance זה לא רק אמצעי גיוס, זה גם אמצעי שימור. יש לנו retention מאוד מאוד גבוה, וחלק מזה זה באמת ב-work-life balance. אני יוצא מהמשרד ב-6. אני כבר די אחרון, ואני מרגיש עם זה בסדר, אני מרגיש עם זה טוב, אני לא מרגיש שלא עובדים פה, אני מרגיש שתכננו נכון,
אבל רגע, יוסי, אתה מגחך,
כי אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת.
יש שלב מסוים, יש שאוכלים צהריים.
יש שלב מסוים בראיון, שאתה אומר, תשמע, המועמד מספיק מעניין, אני רוצה לדעת expectations של compensation, כאילו כמה כסף הוא רוצה. באמריקה זה קצת שונה, אבל בישראל...
למה זה שונה? למה אתה חושב שזה שונה?
שמעתי שישראל צמצמת הפער.
כי, יש פה איזשהו דנס כזה שאתה חייב לעשות. פה בארצות הברית, אתה מחויב להגיד למרויין מה הריינג' של השכר.
מה?
לא, כן. אתה לא מחויב.
על פי חוק. יש דרכים לעקוף את זה. אני אומר לך, הייתה לי שיחה כזאת עם HR ועם הריקרוטרים.
בין 50 ל-300.
המרויין שואל את האיש HR, what are your ranges?
כן.
כן.
אבל
יש דרך לעקוף את זה ולא לענות, אבל זה שאלה
לגיטימית.
יש, עכשיו, אתה בא בישראל, מה הריינג' שצריך? אין דבר כזה ריינג' בישראל. אז אני שואל את על מה 500 ניסיון בפיתוח, שאנחנו חושבים שיש לה פוטנציאל להיות אנג'יניר טוב, היא עדיין לא שמה. אומר, כמה את רוצה? כמה זה? היא אומרת לי, 38,000 שקל. 38,000 שקל.
אני לא יודע מה זה אומר.
38,000 שקל.
זה הרבה?
זה הרבה.
למישהו שהוא ג'וניור?
לא יודע, אני לא שואל
אותם את זה. בישראל? בטח שזה הרבה.
אני כבר לא יודע מה שם שקל.
אתה עוד יש לך עובדים בישראל? אין לך עובדים בישראל.
יש קורס בצבא, שאני מכיר מראיינים בארץ, שמסתכלים על הקורס הזה כשיוצא כל שנה, מה הם מבקשים. וזה עלה מ-28-35, וזה עכשיו זה עלה ל-45, לקראת 50 כבר.
לאנשים מנופסים.
אחרי צבא בלי אוניברסיטה, רק ישר מהצבא.
סליחה.
כאילו,
עתודאי.
קורס אחר. איזשהו קורס אליט.
כן, צפתיות.
משק אישר.
בסוף יעשו אופשור אצלנו.
זה מצחיק.
חברות מישראל שגייסו מקום באוקראינה.
רגע, אמרה 38.
אמרתי, תקשיבי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, את לא 38. אין לי בעל שרים 38. אני גם בעל שרים 45. אין לי בעיה, בכיף. אם את, מה שנקרא, סוגרת את הפינה, ואת כזאת אילוי והכל, אז סבבה. אבל, סליחה, יש לך עוד מה זה, כאילו את הכי ג'וניורית פה מכולם. כולם פה עם פי 10 יותר ניסיון ממך.
אני חוזר על
הסוף. מאיפה, אמרתי לה, מאיפה הבאת לי את המספר הזה 38? כי לא, כאילו, אמר לי, חברות שלי מקבלות את זה בחברה הזאת והזאת. אמרתי, איזה חברה? תסתכל כבר, אני מכיר את הפאונדר, דבר בפאנדר, לא משלמים מסכורות כאלה. כאילו, מה זה, סעיף מצליח את מנסה לעשות? כאילו, הביצה מה זה קטנה? אני הולך לברר מחר בוגר.
אתה יודע שלא אומרים את האמת שם?
כן, אבל זה טיפשי לשקר.
אז בוא אני אספר לך.
לא, אולי הם מקבלות את זה בחודשיים.
זה מצחיק, היה לי את הסיטואציה הזאת היום. מנסים לגייס מישהו נורא בכיר.
כן.
וציפיית השכר שאני לא יכול להגיד מספרים, הוא לא ישראלי, היא כפול 3 מהתקרה של מה שאנחנו מיידים לו, כפול 3.
כולל הבונוסים, כולל הכל, או שזה,
אתה מדבר על הבייס? total compensation.
זה חוקי, מי שיכול לבקש מה שרוצה.
לא,
אם הוא יקבל את זה, אחלה, לא יקבל את זה.
נקודה היא בגלל שקיבלתי את התפקיד החדש, ואני חייב כל הקונסומר, אז אני כאילו בסוף, אני בקלוזינג, הוא כבר עבר, שרשת נורא אוקה, זה תפקיד יחסית בכיר, אז מגיעה לריקרוטרית, אומרת לי, הוא רוצה סכום של מטורף בעיניי, זה לא שהוא מטורף, אין לי מטורף מבחינתי. מבחינתי, אם זה בתקציב או לא בתקציב, והפוש הוא גם בתוך, יש פה רנג', הכל נורא כתוב ומסודר. ואז היא אומרת לי, הוא רוצה את זה. אז לא יודע, בוא נעשה שיחה על זה. אמרתי לה, סבבה, לא. אמרתי, לא, זה לא עובד ככה. עכשיו, אתה יודע, זה מצחיק, כי אני למדתי מה תלך. אז הלכתי לבוס שלי, אמרתי לו, יש לנו 1-1 ביום שישי, וזה כאילו כמו ברמה שלך מה שהוא רוצה, וזה בן אדם כאילו בכיר. אז אמרתי, מה אתה אומר? אמרתי, אני חושב שזה ביזיון, בן אדם כזה יקבל דבר כזה, יעשה לנו סיחור מטורף בקומפנסיישן בחברה, כי ברגע שהדבר הזה נדלף, זה מייצר לך פה טירוף, מערכות. אז אמרתי לו, לא, הוא שמו, כאילו, זה גם לא שזה תפקיד כדי שחייבים לאש, זה good to have, מעולה. והוא אמר עליו, יש לי הצעה מזה וזה, ושלף את השמות הכי הכי בוואלי, אבל אנחנו כן, וזה מה שאנשים לא יודעים, מאורנים לא יודעים, אגב, זה כבר לאלה שעברו לה, לאלה שהגיעו לשלב הזה בשיחה שלא הרימו ידיים, ואשכר קיבלו הצעה מחברת הייטק יחסית גדולה. כל חברות ההייטק יודעות בגדול את ההכנסה של כל דרגה.
נכון.
של המתחרים, יש לנו צוותים שהתפקיד שלהם זה לאסוף את זה. למה? כי כשאתה בא ואומר, יש לי competing offer, הוא אומר לך, וואלה, תראה לי את ה-competing offer, אני אעשה לזה match. ה-competing offer הזה שאנחנו מקבלים, נכנס למערכת שיודע כמה נותנים לאיזה משרה באיזה דירוג, ואיך אנחנו דירגנו. אנחנו, כאילו, עכשיו מגיע בן אדם, עכשיו אני יודע שהוא לגמרי בולשיטינג, זה כמו מישהו שאני יודע שאני מחזיק, כאילו, את היד הכי חזקה בשולחן, והוא בא עושה לי בלוף. כאילו, אתה יודע, זה המשחק הכי כיף בעולם. עכשיו, יוסי בא ובאמר, למד זן במוח, אבל משחק הפוקר, וזה מה שהבוס שלי לימד אותי היום, בגלל זה הוא הבוס שלי במוח חם, הוא בא ואומר, לא, אתה תציע לו את הבנד ותופתע. הוא עושה לך פליי, הוא פשוט מבקש משהו אסטרונומי, ואז הוא אומר, 100%, אוקיי, תודה, זאת ציפיית השכר, נשלח לך, הצעה כתובה. בצעה כתובה אתה תיתן כמה שאתה מעריך. אם אתה ממש רוצה, תן לזה סטרץ' קטן בתוך הבנד. והמגייסת הראשית של אלפ, שהיא מהיום הראשון של אלפי, זה אגדה בתחום, היא שלחה לי מנרוך, אמרה לי, אתה תתפלא, יותר מ-50% שהוא יכול לקבל את ההצעה, אפילו עם ציפיית השכר שלו, היא 3 פעמים.
הוא שם מספר עוגן. הוא שם מספר עוגן. ועכשיו אתה בתוך הבנד, אתה באמת ייתן את ה-higher limit.
ולכן, כשיושב במולך מרואיינת, והיא מספרת לך משהו שהוא אבסורד, ואתה רוצה לעשות לה, צילי מהחדר מפגרת, וזו הייתה התגובה שלי היום אגב, אחרי שאני פה פשוט אמרתי לה, אל תחזרו אליו, תגידו לו ביי. אני אומרת, לא, אנחנו ניתן, כאילו במשחק הפוקר הזה, אין לך שום קוסט לחייך, להגיד, תודה, זאת סיבה שלך, זה הצעה שלנו, take it or leave it, ואתה תופתע שלמעלה מ-50% מהמקרים, הם יקחו.
אני חייב להגיד לך שאני 90% מהפעמים נותן לאנשים את מה שהם מבקשים, לא בגלל, אני לא מנהל, שאני שואל כמה כסף אתה רוצה, אני לא שואל כי אני רוצה להתמקח ולשים עוגן או דברים כאלה, או להוריד אותו וכאלה. אני אשכרה שואל כי אני רוצה לדעת מה נוח לו, איפה הוא יכול לחסוך את הכסף, לצאת לטייל, ולא להגיש לחוץ בכסף.
Yeah,
אני יכול לשלם. אז יש אנשים שפשוט מגזימים כאילו מעל ומעבר לכישרון שלהם, ויש אגב אנשים שמבקשים אנדר. ואני נותן להם יותר ממה שהם מבקשים, כי הוא
פשוט... אבל זה הסיבה שאתה עושה לבלינג. אנחנו עושים עבודה נורא יסודית אצלנו הלבלינג. התייעצנו עם פייסבוק, כאילו עזרו לנו כל החברות, כאילו אתה יודע, אפשר הכל איך אתה עושה סטרקצ'ר של חברה, זה לא סוד דווקא, כולם רוצים שתהיה סביבה נוחה, וברגע שאמרנו לבלינג, ואמרנו, אגב, בסוף התהליך, אנחנו אומרים, אוקיי, באיזה לבל הבן אדם, אם זה IC1, 2, 3, 4, אם זה מנג'מנט, יש לו אמים, אם זה דירקטורים ומעלה, יש לנו לבלים כאלה, ואתה תתפלא שמהר מאוד כולם יודעים לשים את האצבע ללבל הנכון.
גם אצלנו זה ככה? הוא IC4,
עכשיו ב-IC4 יש בנד, ואז אתה אומר, האם הוא אנטרי, ואתה רוצה לשים אותו כמה שאתה מוכבד בן כדי שתוכל לתת לו העלאות בתוך השנה, האם הוא במקס, ואז וואלה, אולי צריך לשקול את הבן, ואז אתה לא צריך לשאול אותו, אתה אומר, מה ציפיית השכר, זה לא משנה, הוא בבנד.
נכון.
ואז אם הוא לא, אתה נותן הצעה לפי התקציב שלך, כי אחרת, מה שאתה עושה עכשיו, הוא not scale, אתה יודע את זה.
של מה? לא, לא, אני מדבר לך על ישראלי.
שאתה נותן לאנשים את המשכורת שהם
רוצים. לא, יש לי, לא, אם זה נופל לי בבנד, סבבה, הרי מה אתה מנסה להכניס? בוא נניח שאצלנו זה S4, S5, S6, כן? אני לא רוצה להכניס אותו בדרגה שלו S4 במקסימום של S4. כי אם אני רוצה לשפר אותו יום אחד, אני בבעיה. אז אני דואג להכניס אותו בבנד ב-25% התחתונים, כדי שבשנה הבאה או בעוד חצי שנה שיש לי הערכה, אני רוצה לשפר אותו בעוד כמה אחוזים, ב-5-10% תוספת, אני לא, זה הרבה יותר קל לעשות זה במסחר מאשר בדרגה. דרגה זה תהליך כזה מטורף.
אבל הנקודה שלי זה שאין, זה מה שלמדתי שאין כזה דבר לא. אפילו שזה אבסורד, אתה אומר, אוקיי, הבנתי, בסדר, הנה הצעה כך. שהוא יגיד לו, אתה אומר בסדר גמור.
אבל שעה שציפייה צריכה בדרך כלל באה בהתחלה, אצלנו שהיא באה אפילו בשלב הרנר שני, כדי למנוע בזבוז זמן. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיע עד סוף התהליך ולגלות שאני בכלל לא באותו בולפארק. כן, זאת אומרת...
אז אצלנו דווקא זה בצורה קיצונית הפוך.
לא שואלים ציפיות שכר עד
ממש הסוף של הסוף. אתה תגיד, אם תגיד להתחלה כאילו, היי, תשמעו, אני רוצה להתראה, אבל לא רוצה לבזבז את הזמן, אני בוחר, האם אתם יכולים לעבוד בשכר הזה, להגיד לך, תשמע, אנחנו לא רוצים לקפוץ למספרים, כל הריינג'ים רלוונטיים, אבל אנחנו רוצים לשים אותך במצב שנוכל לאמוד אותך, לתאם ציפיות, ואז יש לנו פעד שנוכל לדבר עליו. וזה עובד, תשמע, וככה אתה מבין על מהפעם, תגיד, תשמע, יכול שהוא יגיע, הציפיית שכר שלו היא כאילו מופרכת, הוא מגיע לרעיון ופאק, נפלת פה על איזה צ'אק נוריס, יש פתאום, כאילו, הכסף זה כן קיים בבן מסוים. אם בן אדם אומר התחלה, מגיש לזה משרה, ולנו יש משרות גנריות, בטח גם אצלכם, נגיד, פרודקט מנג'ר. גם בפייסבוק, גם בגוגל, גם בטח באפל, יש משרה שנקראת פרודקט מנג'ר, זה הבקט ששואב את הכל. לדבר הזה נכנסים אנשים עם משכורות שההבדל בין הראשון לאחרון הוא פי 10. עכשיו מה, אני רוצה בגלל שמישהו אומר, אני רוצה מיליון ואני רוצה, לא יודע, $100,000, אני עכשיו צריך להתחיל להתווכח איתו, אני לא יודע מי הוא. יכול להיות שהוא יהיה מדהים, יכול להיות שהוא קולוסלי. ואז גם אתה לא צריך להגיע, דרך אגב, למצב שאתה חושף את הקלפים שלך לשוק.
תראו, אנחנו מקשקשים פה כבר שעה ועשרה. אני חושב שאפשר לסגור את הפרק.
לסגור את הבסטה, לסגור את המדינה הזאת.
נכון, זה הפרק האחרון שלנו למעשה. לא הפרק הקודם שאמרנו שאחרון, ולא לפני זה שאמרנו שאחרון. אני חושב שסיימנו בבנג.
סיימנו בענק, הבאנו פה כוכבים אורחים מהעבר, מהעתיד.
מה עם הג'קוזי?
מה עם הג'קוזי?
לא ניכנס, נסיים בספלאש בג'קוזי? אני הסיפורים, הדמיונות שלי על הג'קוזי שלך שעוד לא ראיתי, כאילו, באמת, א', יש לך מנשן, כן? יש לו למעלה, אתה ראית מה קורה למעלה? כמה חדרים, כמה סט.
אני אספר לך מה גיליתי על סמך, אני לא ראיתי את הג'קוזי, ויש יותר שאני דרך עושה אותו.
כן.
המניית פוטפוט פוסטה לי ג'קוזי השבוע.
נו.
והגעתי למסקנה בגללך שג'קוזי למעשה זה בדיפולט בריכת פטרי של איידס. ולעיתים, כשאתה עובד ממש קשה ואתה חימאי, אתה על חימאי כזה, אני רואה איתי עם כפפות גומי כאלה של ברייקינג בד, כאילו ושל מת, אפשר להיכנס לזה.
כן, אז אני...
זה הבעיה
בג'קוזי. אז אני אגיד לך משהו על הג'קוזי. שכחתי שבוע שעבר לעשות לו איזון.
אתה רואה?
אז עשיתי אתמול טיפול שוק, וטיפול שוק זה כאילו אתה שופך פנימה כלור באיזו כמות מסוימת וכל הדברים, אתה בודק את זה עם נייר לקמוס, ושאפתי בטעות קצת מהכלור.
די.
כן, וזה עשה לי לא טוב, אבל אני צריך היום לבדוק את האיזון של זה, ויש לי עכשיו איזה יומיים לסדר את זה מחדש.
אתה יודע שכלור עושה בלי
חד מטיבי. הכלור עושה
בגלל זה. ראיתי שעכשיו בגלל שהתיינתי בזה יש סלף בלנסינג דיפוזיז, שכאילו יש את הכל מערכת והוא...
יש לי בתוכו איונייזר ואת כל הדברים, אתה עדיין צריך לשים כמה דברים, יש כמה דברים.
אין ג'קוזי שחוסך מן את הכאב ראש?
לא. לא משהו שאני מכיר. לא. אני חושב שנסיים בנקודה הזו. חפרנו המון.
כן.
נכון? על מה לא דיברנו? רצינו לדבר? שום דבר. זה הפרק טוב.
הקצו אותי. נעקצתי.
מה?
מי הקצו אותך?
הקצו אותי בבית.
מה?
יש לי דפיקה לפורד אקספלורר כבר 5 שנים. דפיקה כזאת, לגן איזושהי עגולה כזאת, בדלת מצד ימין. שבוע אחרי שקניתי את האוטו, היינו נראה לי כולנו באיזו הופעה.
זה מריה? מריה שמסתובבת לכם, דרך לך על האוטו?
זה סיפור אחר, כן. כולם מתלהבים כי כמות האיילים אצלנו גדלה וגדלה, ועכשיו אתה רואה האיילים כל הזמן, אתה כאילו פאקינג ביער אודם גר. ואז אני אמרתי משפט של, איפה שיש חיה, תהיה גם החיה שאוכלת אותה. יום אחרי זה מישהו פרסם וידאו, הולך לי בשכונה מרפנליין בגודל של
על היוסטום.
כן, זה מטורף.
כן.
אז סתם, זה כאילו... אבל פשוט יש לי איילים עכשיו בבוקר, בערב, אתה כבר נמאס, אתה אומר, כאיזה מגזוסת אני אכנס הביתה. והם כבר לא מפחדים.
אתה מבין את האלה שהרגו את האמא של במבי.
כן.
כן.
אבל...
נו, מה עוקץ?
אפרופו איילים, תראה איזה חיבור יפה. יום אחד אני מגיע מהעבודה, אני נכנס עם האוטו, ואני יוצא מהאוטו, ואני רואה המכונית האלה של המקסיקני, אנחנו קוראים להם, הזאת כאילו, לא אסקלדה, של ג'י.אם.סי כזאת. שאלה, אתה יודע.
שמחצים כזה.
עכשיו, אני לא אומר שמקסיקנים כאלה גזעני, כי במקרה היה מקסיקנים בתוך האוטו הזה. ויש משפחה והם מוצאים ורואים איזה, יש לי איזה 8 איילים כזה בחניה שלי, וכזה, אומי גאד, שואלים אותי, הם פה כל יום וכאלה, ואז אני אומר, כן, הם פה כל יום, אני בא להיכנס, ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה לא רוצה לתקן את הדפיקה הזאת? אמרו, האמת שאני רוצה, אני דוחה את זה כבר איזה 5 שנים.
אני עכשיו עושה לך
את זה. זאת אומרת, עכשיו אני יורד 10 דקות, אני מתקן את הדפיקה הזאת. אז אני אומר, סבבה, הוא עוצר את האוטו, יוצאים 45 איש מהאוטו. הוא, אשתו, איזה 25 ילדים, והבן שלו דני.
אבל אתה יודע איך הם יוצאים מהאוטו. חואן.
עם נעליים של היצן, כזה, זה.
חואן בי חואן.
ואיזה מוזיקה הם שומעים באוטו? חואן דירקשן?
מעולה. סוגה עילית התוכנית הזאת.
נו, הקיצר, הקצו אותך.
אגב, זה לא חלק מהטיפים לרעיונות עבודה, לא לספר את
הבדיחה. אוקיי, נו, יאללה.
אז הוא בא ואומר לי, 10 דקות, מסדר אחד זה, הוא אומר לי, $250. עכשיו, הוא יוצא, הוא כולו מאלה עם הקעקועים על הגבה.
כן.
שאתה אומר, אני שואלים לו רק שהוא ילך. והבן כלי יוצא, ואתה יודע, משפחה שהיא די
שעת יום.
אבל כתוב לו על הצד השם של הביזנס שלו. דנט משהו. ואז הוא אומר לי, 10 דקות, מסדר אחד זה. הוא אומר, טוב, יאללה, נו, קח $250, נראה לי הגיוני המחיר. כי אני זוכר שהסתכלתי על זה, הלכתי לאיזה מושג שזה קרה, ועולי $1,000 צריך להחליף את הדלת. זאת אומרת, מה אכפת לי? קח את הריסק וזה במלם. יותר גרוע זה לא יהיה. ובכן, טעיתי. הבן אדם הגיע, ואז הם שמים משחה שאמורה לרקח את הפח, מין כזה וקס, מסדר, 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 הבן שלו עוזר לו, ואז הוא בא עם הפומפה למשוך את זה, לא מצליח, הוא מסתכל, נכנס, פותח לי את הפלסטיק מאחורה של הדלת, ועם מברג הוא מתחיל עם פטיש לדפוק את זה חזרה, כאילו, לפסל את זה חזרה. ואז אני רואה אתם כזה מדברים בספרדית ביניהם לבין עצמם, שאני לא מבין. ואז הוא שם מלא משחה. ככה, עוטף את זה במשחה, ואומר לי, טוב, תראה, אני סיימתי. בבלוק הגעתי הביתה, לבנות את זה, כאילו הראש שלי לא היה שם. ואז הוא אומר, אני סיימתי, אל תוריד את המשחה עד הבוקר, כי זה עדיין, כאילו, לא יודע, הפח צריך להתכופף, שהוא לא יחזור, סיפר לי סיפור נורא משכנע. הוא אומר לי, וזה, לקחתי, שילמתי לו את הכסף. הוא אומר לי, ומה עם טיפ? ואני כמו מפגר, נותן לו טיפ. כאילו, אני מודה, תראה, אני לא מספר את עצמי. כאילו, זה היה 250 דולר, נתתי לו עוד 20 דולר. אני אומר, טוב, סבבה, וליטה כזה, נו, סוף סוף סידרת את זה, כאילו, זה מטלה שתקועה לנו בראש כל החיים. קם בבוקר, אני מוריד את המשחה, וכן, זה יכול להיות יותר גרוע, מאוד יותר גרוע. כאילו, אם זה הייתה דפיקה כזאת, כאילו, חלקה כזאת, כאילו, זה מין כזה דפוק כזה, כאילו, עם מלא מכות של פטיש. ואז אני בא, ואני אומר, אני הולך למצוא את הבן זונה הזה ביילפ. ומצאתי. ואז אני בא לכתוב את מה שיש לי לכתוב, מנובל, גנב וזה, ואז אני אומר, רגע.
הוא יודע איפה אני גר.
הוא עשה לי את זה בבית, הוא יודע איפה אני גר, ויש לו קעקוע לגבה, שרשרת ענקית, ושן אחת כזה שיוצאת, ואני אומר,
כפרה.
מה זה 250 דולר לעומת להיות כלוא במרתף שלי, עם כאילו מישהו שאומר לי, תעשה אדיט לריוויו. אז זה היה השבוע שלנו, השבוע.
אוקיי, אני חושב שבנקודת שפל הזו של הפודקאסט אנחנו נסיים. תודה רבה אלון, תודה רבה יוסי, תודה רבה, איך קוראים לך? אפי, אתה מצחיק יותר, תודה רבה רון, תודה, אני הייתי איתי, וזה היה הפרק האחרון שלנו. ביי ביי.
זהו.